שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 בבוקר, ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה, והיום אנחנו בתוכנית מרתקת במיוחד, עדכונים חמים מעולם המדע שאתמול הצליח לכבוש את הידיעות המרכזיות בכל אתרי החדשות, וגם, יד נדבר על זה, וגם ילוו את המשדר הזה הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב.
שלום, ודוקטור עינת שפרינצק, שהיא ביו-אינפורמטיקאית, גם היא ממכון דוידסון, שלום לך.
טוב.
מילה ארוכה, אבל בסדר גמור. הנה, אוקיי, אנחנו נדבר איתכן על תורשה, אנחנו נדבר על גנים, וגם על הנדסה גנטית, אחד הנושאים החמים, שאולי גם בזכות הנושא הזה אנשים ניצלים מדי יום, נכון? הרבה תרופות מבוססות על הנדסה גנטית, יותר ויותר תרופות ביולוגיות וכולי, ובין היתר נדבר על שאלות שקשורות לגנטיקה, כמו למשל מדוע חתול שיש לו שלושה צבעים, חתול עם שלושה צבעים, הוא בהכרח חתולה, נכון? זה עובד הכלל הזה.
זה עובד, זה עובד. בדרך הכלל... כלל.
כן. האם פחד עובר בתורשה? האם אנחנו באמת 50% אמא, 50% אבא וכולי? אבל כמו שהזכרתי, רגע לפני שנדבר עם המומחיות שלנו כאן, לא בכל יום ידיעה מדעית חודרת לעמודים הראשיים של אתרי החדשות, והנה זה קרה אתמול. מי שמכם נכנס לאתרי החדשות נתקל במסיבת עיתונאים שנערכה אתמול, שבה אפשר היה לשמוע על דיווח שקשור בהתנגשות של שני כוכבי נויטרונים, ומכל הדבר הזה יצאו הרבה מאוד גלי כבידה, רלוונטי גם לפרס נובל שהזכרנו בתחום הפיזיקה, וגם ליצירת מתכות, כמו למשל פלטינה וזהב. לא ידעתי שמתכות בהכרח נוצרות אי שם בחלל, לא בכדור הארץ, אה?
כמובן.
לא, כן, כמובן. זאת אומרת שכל תכשיט שלנו מזהב או מפלטינה, מקורו בפיצוץ של סופרנובה, או במקרה הזה זה לא בדיוק סופרנובה, אלא קילונובה או היפרנובה. וגם נדבר בהמשך המשדר שלנו על תעלומת החור העצום, העצום שנפער באנטרקטיקה, חור ללא הסבר, וגם מה מצאו בירושלים מתחת לאזור הכותל בחפירות האחרונות. הרבה מאוד עניינים מדעיים. עורכת המשדר שלנו היא ענת רחל אורי, נפרגן גם למפיקה שלנו ענת רחל אורי השנייה. תודה רבה לטכנאי תמיר צוברי שכבר חמוש בשלל אנדרים. המאפרת היא דניאלה בן יאיר, תודה לה, וגם תודה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר שלנו. אנחנו נמצאים גם בכאן תרבות בפייסבוק, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק ולהיכנס לכאן או לכאן תרבות. אנחנו רוצים להתחיל מתורשה, ואז נעבור לעניינים לא פחות מרגשים, כמובן שזה מה שקורה בשמיים, או כן. מה שקרה בשמיים. אני משער שאם משהו קרה בשמיים, זה קרה לפני מיליארד שנים, ועכשיו אנחנו רק מגלים את גלי העדר.
למרות שאתה יודע, כולנו אבק כוכבים, זה לא רק המתכות שנוצרו בשמיים, גם אנחנו, החומר שממנו אנחנו עשויים.
הפחמן בעיקר, או
באופן
כללי, גם המתכות, נכון?
כל היסודות נוצרו בשמיים. כולנו אבק כוכבים, אז זה לא רק מתכות,
ולא בכדור הארץ ממש. זאת אומרת, רוב היסודות נוצרו, כן, כמו שאנחנו יודעים, נכון. שהליום נוצר בשמש, מתכות כנראה בפיצוצים כמו סופרנובה וכו'. זאת אומרת, גם אנחנו עשויים לא רק מה שעלינו, אלא אנחנו עשויים נכון. אבק של כוכבים.
נכון.
ועם האמירה הפילוסופית היפה הזו שאין שום דבר לעשות איתה.
ואז נחזור להתעסק בעצמנו ובתורשה.
כן. אבל אז בואו נדבר לרגע על תורשה, נושא שהוא תמיד רלוונטי ותמיד חם. מה זה אומר תורשה?
יפה, אז באמת הרבה מאוד שנים לא הבינו בדיוק מה זה תורשה, והיוונים דיברו על זה, היוונים הקדמונים דיברו על זה שבאמת יש איזשהו חומר תורשתי, ובגדול החומר התורשתי הזה יוחס למשהו שנמצא בדם, ויש דם של אמא ודם של אבא.
נכון, דיברו על דם, גם קרבת
נכון,
דם.
נכון, קרבת דם, קשרי נכון. דם, זה הכל מגיע מכך שהתכונות הגנטיות שלנו, התכונות הפיזיות שלנו עוברות בדם, הן מגיעות בסופו של דבר אל עברי הרבייה של אמא ואבא, ונוצר תינוק שהוא איזשהו ערבוב של התכונות האלה. לא התעסקו יותר מדי במספרים או בסטטיסטיקה, ונשארו עם התיאוריה הזאת. צ'רלס דרווין ב-1868 כן. מפרסם תיאוריה של פן גנזיס, כלומר, התיאוריה שאומרת, כן, יש כל האיברים בגוף מכילים איזה שהם יסודות קטנים של תורשה, של מאפיינים של תורשה.
אבל כבר אז חשבו תיאורטית על הרעיון של חומר תורשתי.
כן, חומר תורשתי, משהו שעובר, כי אתה רואה שיש אבא ואמא ויש צאצא שקצת דומה להם, ואז איך לא יוצא להם חתול או כלב יוצא דווקא בן אדם וגם דומה להם.
רוצים להפתיע אותם, כמובן.
וצ'רלס דרווין מדבר על תיאוריה של פנגנזיס, שבאמת יש חלקיקים קטנים שיוצאים מכל האיברים בגוף, מתנקזים באיברי הרבייה, ובסופו של דבר יוצרים תינוק שדומה, שוב, תיאוריית הערבוב, דומה חצי-חצי איכשהו מעורבב, אבא ואימא.
לא, אז החצי-חצי, זה מה שמסקרן, זה אומר שהקוד ליד היא ערבוב או בחירה של היד של אבא או היד של אימא?
אז על פי התיאוריה שלפני שידענו משהו על תורשה, אז התיאוריה הייתה, אוקיי, אם יש לי, לאבא יש יד סעירה ולאמא יש יד חלקה, אז הילד יהיה איפשהו באמצע, כלומר איזשהו ערבוב של השניים.
מעניין.
ומן הסתם, כשאתה מסתכל בשטח, זה לא נכון, זה לא באמת עובד ככה. עכשיו, במקביל לשנים האלה, בזמן שצ'רלס דרווין מפרסם את התיאוריה הזאת, נזיר במוצא אוסטרי, שחי באזור שהיום הוא צ'כיה, עובד על אפונים. גרגור מנדל הולך ועושה החלאות באפונים.
הנזירים בעבר עסקו הרבה במדע.
היה להם המון זמן
פנוי. נכון. כן, כן, זה כנראה חשוב מאוד להיות משועמם.
מה גם שהם היו מלומדים, וגם היה להם, כמו שאמרנו, המון זמן פנוי. והוא באמת היה אדם מאוד מאוד סקרן ומאוד מאוד חד הבחנה. והוא שם לב לתכונות האלה, והוא התחיל ככה, הוא לא היה מדען. אבל הוא בגינה הפרטית שלו הלך ועשה החלאות של אפונים. הוא שם לב שרוב הזמן גדלים פרחים סגולים, מדי פעם גדל איזשהו פרח לבן, והוא ניסה להבין איך זה קורה. הוא יצר...
מדוע לפתע הפרח הופך ללבן, למרות שרוב הפרחים נכון. מאותו זם בדיוק?
ואז הוא התחיל לעשות ניסויים של החלאות. עכשיו גם השאלה, למה דווקא אפונים, למה האפונה הזאת הפכה להיות הסמל של גנטיקה ותורשה? אז שוב, סיבות פרקטיות לחלוטין. זה צמח שהוא זול, זה צמח שהוא גדל מהר, הוא צומח לגובה, הוא לא תופס הרבה מקום. האברי הרבייה של הצמח הם מוגנים ככה שאין לך החלאות חיצוניות אחרי שכבר עשית את ההחלאה בעצמך, ששם את הפרח סגול עם פרח סגול.
אז מה הוא עשה באמת?
הוא עשה, קודם כל הוא יצר קו של, עשה החלאות בין פרחים סגולים ויצר רק פרחים סגולים, ואז הוא לקח פרחים לבנים ויצר קו שהוא יוצר רק פרחים לבנים. כלומר, הוא יצר בעצם, כשאנחנו מדברים על זה במושגים של היום, פרח שיש לו רק גנים של צמח לבן, ורק פרחים שיש להם רק גנים לצמח סגול, והתחיל לעשות החלאות ביניהם ועשה ממש סטטיסטיקה של מה יוצא. והוא קבע שני חוקים בסיסיים לתורשה, שאומרים כזה דבר. קודם כל, יש לנו את חוק ההפרדה, שאומר שכל תכונה היא נקבעת בנפרד. אין, זה לא שאם אתה סגול, אז גם יהיה לך עלה מקומת או תרמיל מקומת. כל תכונה נקבעת בנפרד.
אוקיי.
אתה מקבל אחד מאמא, אחד מאבא, ולכל אחד מהתכונות האלה יש סיכוי שווה, להיות כן או לא.
אז מי מחליט? מי קובע? מה זו רולטה? הטבע מסובב רולטה שבאמצעותה הוא מחליט?
בתכונות האלה, כן.
מעניין.
כן. כלומר, כשאנחנו מדברים על התכונות האלה, ואני מדברת ספציפית על התכונות האלה, כי היום אנחנו יודעים שהסיפור יותר מורכב. יש באמת תכונות שהולכות עם תכונות אחרות, יש תכונות שיושבות על כרומוזום מסוים, ואז יש להן יותר סיכוי לבוא לידי ביטוי. יש תכונות שהן נשלטות על ידי כמה גנים, לא רק על ידי גן אחד, אבל ספק מזל, ספק הבחנה, למנדל היה מזל שהתכונה הזאת של פרח סגול, פרח לבן, כימות של הזרע, אלה תכונות שהן תכונות מנדליות, כלומר נקבעות על ידי גן אחד. וכאן אתה באמת יכול לעשות סטטיסטיקה וחישובים, והוא נחשב לאבי התורשה. עכשיו, הוא ניסה לפרסם את הדברים האלה, אבל אף אחד לא הבין על מה הוא מדבר.
זה המושג תכונות מנדליות, כפי שהזכר.
כן, תכונות מנדליות.
אני מנסה להבין, אבל רבים טוענים שהחלקים ב-DNA, או גן למשל, זה מקטע ב-DNA שאחראי ליצירת חלבון. איך החלבון הזה בהכרח קשור לתכונה? כי תכונה זה משהו הרבה יותר מסובך ומורכב,
אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הבסיס, מדובר באיזשהו חלבון שצריך לבוא לידי ביטוי. כלומר, גם הצבע מעניין. של העיניים שלנו הוא חלבון של...
זו החלטה זה... חלבונית.
זו החלטה, הכל מעניין. הוא החלטות, אלה החלטות חלבוניות, והבסיס, הבסיס, הבסיס, כשאנחנו יורדים ממש למה מרכיב אותנו, מדובר בסך הכל בארבעה בסיסים שמרכיבים את כל מה שחי כאן. כך ש... והמגוון הוא
מה עם אותם ארבעה בסיסים? זאת אומרת,
הקוד הגנטי.
ממש, הקוד הגנטי מורכב מארבע אבני...
נכון, כשאנחנו מדברים על DNA, אנחנו מדברים על איזושהי שרשרת פולימר, מולקולה ענקית שהיא פולימר, שיש לה ארבעה בסיסים, תימין, ארגנין, ציטוזין וגואנין, A, C, T ו-G.
כמו התחלה של מתכון, אבל...
A, C, G ו-T.
כן.
והם מרכיבים את כל מה שחי כאן, תחשוב על... לגו בארבעה צבעים שמרכיב...
הוא מרכיב גם צפרדעים וגם את אמיר צוברי.
למשל.
לגמרי.
מי היה מאמין? הנה, כבר הוא משנה צורה כאילו היה רובוטריק.
לגמרי.
וגם וירוסים וגם חיידקים?
אוקיי, בוא נשמע מה יש לתחום הביו-אינפורמטיקה לומר בנושא הזה. תסבירי לנו שוב מה זה ביו-אינפורמטיקה, כי אף אחד מאיתנו לא זוכר, מלבד העובדה שאת עוסקת גם בביולוגיה וגם במחשבים, או מנצלת את תחום המחשוב, נכון?
אז בעצם התחום של הביו-אינפורמטיקה מנצל את תחום המחשבים, את האלגוריתמיקה, את המתמטיקה, כדי בעצם לחקור שאלות מעניינות בביולוגיה. אנחנו משתמשים בכוח חישובי, בעצם בתחום של הביו-אינפורמטיקה אפשר בעצם לבדוק הבדלים בין אנשים, להשוות DNA, הרי זה כמויות של מידע, okay. כמויות של רצפים. אז זה תחום הביו-אינפורמטיקה.
אוקיי, וודאי תחום התורשה, וודאי מתחברים, אני משער, לא?
כן, תחום התורשה לגמרי מתחבר, בטח, בטח.
אז מה אפשר לעשות?
אנחנו הרבה פעמים, למשל, רוצים לבדוק מה שנקרא שונות באוכלוסייה. אז היום יש לנו המון המון מידע, למשל, על DNA של אנשים שונים. ואז אנחנו יכולים לבדוק את השונות בין האנשים, לראות האם איזושהי שונות מסוימת מתקשרת לתכונה מסוימת. אני בהמשך אתן דוגמה לזה. כמה דוגמאות לזה בעצם.
אז תני אחת, ואז נעבור לעניין.
אוקיי. למשל, אני ככה אתן ככה טיזר. כן. למשל, להריח שתן של, בשתן, את ה, כשאוכלים אספרגוס, חלק מהאנשים מריחים ריח של גופרית בשתן, מסתבר.
כשאוכלים אספרגוס, אותו חלק מהאנשים, עלה מתנשא ששמים במנות,
נכון, 40% מאוכלוסייה.
אנשים מריחים בשתן שלהם גופרית.
ריח של כזה חזק, כמו של גופרית,
40%. תמיד לשתן יש ריח לא של,
לא, אבל זה ריח שאי אפשר לפספס אותו. בעצם 40% מאוכלוסייה יש להם את אותו ריח בשתן, כאילו מריחים את אותו ריח, ו-60% לא.
מעניין.
כן, 60% מאוכלוסייה אוכלים אספרגוס והכל כרגיל. ואז באמת תראו שיש איזושהי שונות גנטית בין האנשים
שגורמת,
שגורמת לריח, גורמת לנו את היכולת להריח. זאת אומרת, מי שמצליח להריח, ה-40% האלה, יש להם את היכולת להריח.
זו היכולת להריח ולא הריח עצמו.
היכולת להריח ולא הריח עצמו. לכולנו יש את אותו ריח בשתן.
מי היה מאמין? די,
כן?
מעניין.
בהחלט.
עכשיו, חברות יקרות, מה אומר לכם הצליל הבא? בואו נשמע קודם כל אפקט, ואז תגידו לי מה זה עשוי להיות, מה שיוביל אותנו לשיחה הבאה, שהייתה בעצם הכותרת הראשית אתמול בשלל אתרי חדשות. בבקשה. מה זה?
זה ברור.
ברור לגמרי.
מה זה?
זה מפחיד.
מפחיד, כן, אבל אנחנו לא מנסים לייצר חרדה, ואנחנו לא תוכנית אקטואליה שעוסקת חלילה בפיצוצים שקשורים לזה, למרות שנראה לי שהאפקט לקוח משם, כי בחלל אני לא בטוח ששומעים פיצוצים ממש, אבל זה חייבים רחשי רקע, כמובן, אחרת סרטי חלל יהפכו להיות סרטים אילמים ומשמימים. אז הנה ידיעה שהפכה להיות, כפי שאמרתי, הכותרת הראשית אתמול בארץ ובעולם. לראשונה נצפתה סוג של התנגשות של שני כוכבי נויטרונים, נצפתה ותועדה, מה שגם קשור לפרס הנובל בפיזיקה שעסק בגלי כבידה. ונסביר לאט לאט כדי שלא תברחו כמובן. שימו לב, צוות מחקר בינלאומי הצליח לצפות לראשונה בעולם בהתנגשות. מדובר בהתנגשות פיצוץ, התנגשות בין שני כוכבי נויטרונים. מה זה כוכב נויטרונים? מיד נבין מה. מה ההתנגשות הזו גרמה? למה ההתנגשות הזו גרמה? אחת, גלי הדף, לאותם גלי כבידה שאנחנו נוהגים לדבר עליהם בימים האחרונים, כפי שאיינשטיין חזה גלי כבידה, וגם ליצירה של מתכות כבדות מברזל, כמו למשל גם פלטינה ובעיקר זהב. זאת אומרת שבהתנגשות הזו נוצר זהב. אני חושב שלאנשי הכלכלה, מי שמתעניין בכלכלה ובתכשיטנות, זה החלק המעניין, אבל זה באמת מסקרן מאוד, כי כל הנראה מדובר במשהו שהוא ראשון מסוגו בעולם, לפחות התצפית עצמה, אבל אנחנו רוצים להפתיע אתכם. זה הזמן לגלות שמי שחזה, היה מי שחזה את האירוע הזה, או התרחשותו של האירוע הזה לפני 30 שנה, מדובר בפרופסור ישראלי, שמו פרופסור צבי פירן, שחזה לפני כ-30 שנה שהתנגשות בין שני כוכבי נויטרונים תוליד גלי כבידה רבים ועוצמתיים, וגם פליטה של מתכות כבדות. יש לנו את הכבוד לומר שלום לפרופסור צבי פירן, פרופסור לאסטרופיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, קודם כל אנחנו כמובן שמחים שהסכמת לדבר איתנו, ואנחנו רוצים, אתה חזית קודם כל את התופעה הזו שאתמול למעשה פורסמה, פורסמה בעצם בעולם, נכון?
כן, אבל אני רוצה לדייק קצת, זה לא רק אני, היינו קבוצת חוקרים, כולל עוד חוקרים אחרים, למשל דיוויד אייכלר מאוניברסיטת בן גוריון, אבל במאמר שלנו שהתפרסם בנייצ'ר אנחנו חזינו קצת יותר מזה. אנחנו אמרנו שגלי הכבידה שמגיעים להתפוצצות כזאת ילובו גם כן בדבר נוסף שלא הזכרת, וזה הבזק של קרינת גמא.
אוקיי, אז מה, אז בוא ננסה להסביר לנו, ברשותך, קודם כל, מה זה אומר כוכב נויטרונים, ובסופו של דבר נבין גם מה הם גלי כבידה ומהי אותה קרינת גמא. בבקשה.
כוכבים רגילים זה כוכבים כמו השמש, אנחנו יכולים לראות אותם בעין, פולטים אור. כוכבים כאלה חיים זמן מסוים, השמש שלנו תחיה 10 מיליארד שנה, כוכבים אחרים חיים פחות זמן או יותר זמן, וחלק מהכוכבים האלה בסוף החיים שלהם מתכווצים, מתפוצצים בהתפוצצות שנקראת סופרנובה, והמרכז שלהם מתכווץ ויוצר כוכב שנקרא כוכב נויטרונים.
אז רק
זה כוכב שמשונה אוקיי, מאוד,
כן.
הוא נורא צפוף, המסה שלו היא בערך פי 1.5 מהמסה של השמש, אבל כל הגודל שלו זה משהו כמו 12 קילומטר, פחות מהגודל של תל אביב ורבתי.
אז רק אני אעצור ונעשה איזשהו סיכום ביניים עבור מי שגם מאזין וגם צופה. בנו, קודם כל, כשאנחנו מדברים על כוכבים, אנחנו מדברים על השמש שלנו כסוג, כדוגמה לכוכב, ולא כוכבי לכת. כדור
נכון,
הארץ הוא
כן,
כוכב
לכת,
הוא לא, כן. הוא לא שמש או כוכב. אז כשאנחנו כן. מדברים על כוכב, אתה מתאר לנו מצב שבו הכוכב בסופו של דבר, גם השמש, זהו, יבוא. או יומה, והיא תקרוס פנימה ככל הנראה, תתפוצץ בפיצוץ שנקרא סופרנובה, ובסופו...
השמש לא תעשה את זה, השמש לא תעשה את זה, אבל כוכבים יותר גדולים מתפוצצים בסופרנובה. השמש יהיה לה... הסיפור, מה שיקרה לשמש הוא סיפור אחר, ולא ניכנס אליו.
אוקיי.
אבל כוכבים אחרים התפוצצו בסוף חייהם בפיצוץ שנקרא סופרנובה, ויצרו כוכב נויטרונים, שזה כוכב מאוד מאוד דחוס.
הוא כוכב דחוס, זה אומר שהוא קטן מאוד, אבל הכוח שלו, כוח המשיכה שהוא יוצר, הוא עצום.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי, אז זה כוכב נויטרונים.
בשנות ה-60 גילו את כוכבי הנויטרונים הראשונים, תופעה שנקראת פולסרים, אולי השם הזה מוכר קצת, הם לפעמים כוכבים כאלה נותנים פולסי רדיו, וככה זיהו את קיומם. זה קרה בסוף שנות ה-60, ו... והתגלית הזאת זיכתה את מגלי היויש בפרס נובל.
אז רק נסביר שאותה תופעה שנקראת פולסר, זה באמת מעין שידור, פעם חשבו שמדובר בשידור חייזרי, כי היה מדובר בשידור מחזורי כזה, של איזשהו פולס קבוע, ואז הבינו שזה כנראה משהו שמסתובב עם איזה קרן של קרינה, משהו כזה, נכון?
בדיוק, בדיוק. זה כוכב נויטרונים שמסתובב במהירות, וכמו מגדלור הוא יש לו... קרן של אור, שברגע שהמגדלור של הפולסר הזה פונה לכיוון שלנו, אנחנו רואים אותו, ולכן אנחנו מקבלים ממנו פולסים קבועים כאלה, בגלל זה גם השם פולסר.
אוקיי, אז, אוקיי, אז שני כוכבי נויטרונים כאלה התנגשו והתפוצצו? זאת אומרת, נוצר כן. מזוג שם? כן.
שני כוכבי נויטרונים כאלה, בגלל שהם מסתובבים אחד סביב השני, פולטים גלי כבידה, כמו שאיינשטיין חזה, וגלי הכבידה האלה... הולכים ומתחזקים, ובסופו של דבר, ברגע של הפיצוץ, יש גם כן כמות אדירה של גלי כבידה, ואת זה מה שגילו אתמול, לא אתמול, גילו לפני חודש, את זה התפרסם, זאת הידיעה שהתפרסמה אתמול.
כן.
גילו את זה בחודש אוגוסט, אבל מה שמדהים יותר, שבמקביל לגלי הכבידה, לוויין של נאסא, לוויין בשם פרמי, גילה הבזק, פולס קצר של 2 שניות של קרינת גמא.
עכשיו, מהי אותה קרינה באמת?
קרינת גמא זה סוג של קרינה אלקטרומגנטית. אנחנו מכירים את גלי האור, את גלי הרדיו, קרני רנטגן, ויש גם קרינת גמא. קרינת גמא זה קרינה אלקטרומגנטית החזקה ביותר. יותר חזקה מקרני רנטגן. למשל, כאשר אנחנו עושים פיצוץ גרעיני על כדור הארץ, רוב האנרגיה של הפיצוץ הגרעיני משתחררת בקרינת הגמא.
אוקיי, והיה, ואתה אומר שהיה רגע מין הבזק של קרינת גמא מאותו
היה
פיצוץ?
היה הבזק של קרינת גמא שנמשך במשך שתי שניות, ובאופן בלתי תלוי לגילוי של גלי הכבידה, אז הלוויין פרמי גילה את אותו הבזק. וזה בדיוק מה שאנחנו חזינו, שאנחנו לפני 28 שנים, 29 שנים, זה היה המאמר התפרסם בשנת 89, חזינו שהמיזוג שבו נפלטים גלי כבידה ילווה גם בהבזק של קרינת גמא כזאת. באותו זמן ידעו כבר שהבזקים של קרינת גמא קיימים, כי הם נמדדו כבר בשנות ה-60, אבל לא ידעו מה מקורם, ובספרי לימוד הייתה תיאוריה מאוד ברורה על המקור שלהם. אנחנו אמרנו שהתיאוריה לגמרי לא נכונה, והמקור הוא שונה לחלוטין. ואתמול קיבלנו את האישור הסופי לרעיון הזה.
עכשיו, זה משהו שהוא עשוי להיות מסוכן לנו, את אזרחי כדור הארץ? זה ברמת הקרם הגנה? זה ברמת להסתגר בממד או שלא?
הפיצוצים האלה הם מאוד נדירים. בקרבתנו, בגלקסיה שלנו, פיצוץ כזה התרחש פעם במשהו כמו 100,000 שנה. וגם אז הוא יהיה רחוק בדרך כלל בצד השני של הגלקסיה, והוא לא יפגע בנו ישירות. אבל אם הוא יהיה קרוב אלינו, הוא יכול להשמיד את לגמרי את החיים על פני כדור הארץ. זה מאמר שגם כן עשה קצת רעש תקשורתי לפני מספר שנים. אנחנו הסבנו בין השאר את תשומת הלב לסכנה בפיצוץ כזה, אבל זה דבר שאי אפשר להתחמק ממנו, זה דבר שבא מהשמיים, אבל זה מאוד נדיר שדבר כזה יהיה קרוב ויפגע בנו.
אוקיי, אז נתענג.
אין מה לדאוג מהדבר הזה.
נרגע כי אמרת נדיר.
יש צרות יותר גדולות.
אוקיי, ורק ברשותך לסיום, מה העניין יצירת המתכות? שאולי כולנו נצמה...
יש לה סיפור שלושה מטאספקטים. אחד זה גלי הכבידה, שני גלי קרינת הגמא, והאספקט השלישי, שגם אותו הצענו באותו מאמר, זה שברגע הפיצוץ נזרקים לחלל מתכות כבדות מאוד, שהן נדירות, שקשה לדמיין בצורה אחרת איך הן נוצרות בטבע, כמו זהב, אלומיניום, לא אלומיניום, פלטינום, אורניום, פלוטוניום, כל המתכות הנדירות שיש בכדור הארץ, אנחנו הצענו שככה הן נוצרות בטבע, הן נזרקות לחלל, ואחר כך מתערבבות עם חומר ויוצרות כוכבים חדשים, וככה הן מגיעות
אליהם. זאת אומרת, אפשר להניח שכל מולקולת זהב שנמצאת בכדור הארץ הגיעה מפיצוץ של סופרנובה מחלל?
לא של סופרנובה.
אלא?
זה בדיוק הנקודה. חומרים אחרים מגיעים מפיצוץ של סופרנובה.
אוקיי.
הזהב שנמצא על פני כדור הארץ הגיע מהתנגשות של שני כוכבי נויטרונים. אז אם אתה במקרה עונה טבעת עכשיו, אז הטבעת הזאת הגיעה מפיצוץ כזה שהתרחש לפני כמה מיליארדי שנה.
אוקיי, אז פיצוץ כזה...
ואתמול, בין החדשות שהתפרסמו אתמול, הייתה שאחרי הפיצוץ, אחרי התגלית של לייגו, של גלי הכבידה, כיוונו 70 טלסקופים שונים לחלל, והם באמת זיהו בנקודה הזאת עקבות של המתכות כבדות האלה שנוצרו. כלומר שגם הרעיון שמתכות כבדות נוצרו שם, גם הוא אושר על ידי התצפיות שהתפרסמו את
זה. וואו, ובאמת איך קוראים לפיצוץ הזה? כי אני נתקלתי בשני מושגים, באחד המקורות היה כתוב היפר נובה, באחר קילו נובה.
יש ויכוח שלם על מה השם, כי שתי קבוצות שונות קראו לזה בשמות שונים. אחד הקבוצות קוראות לזה קילונובה, והשנייה קוראה לזה מקרונובה, ויש ויכוח מדעי לוהט, האם צריך לקרוא לזה ככה או ככה.
אוקיי. אז זה היה מרתק. תודה מעומק הלב לפרופסור צבי פירן, פרופסור לאסטרופיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה.
תודה.
תודה על השיחה הזו. אנחנו רק נזכיר לכם שצוות המחקר הבינלאומי שהצליח לצפות לראשונה בעולם בהתנגשות הזו בין שני הכוכבים האלה, זו הייתה, כל העניין הזה היה תולדה של מאמץ בינלאומי, שבו השתתפו בין היתר חוקרים ישראלים, גם ממכון ויצמן, גם מאוניברסיטת תל אביב, וגם מהאוניברסיטה העברית, וזה באמת כבוד גדול שאנחנו שותפים כמובן לתגלית מדעית בינלאומית כזו, לתצפית מדעית בינלאומית כל כך משמעותית. אבל אנחנו מדברים על תורשה, הזכרתם כמובן את ההבדל בין אדם אחד לאחר. השאלה אם יש הבדל תורשתי בין זכר ובין נקבה. מה מחליט בעצם מבחינת תורשתית מה יהיה זכר ומי יהיה נקבה, כן?
טוב, אז כמו שאתם בעצם יודעים, החומר התורשתי שלנו זה DNA, נכון? זה איזושהי שרשרת ארוכה של אותיות, כמו שוורד הסבירה, A, G, C ו-T. בעצם אותה שרשרת מתחלקת לנו למקטעים, אוקיי? וכל מקטע כזה בעצם נקרא כרומוזום.
כרומוזום הוא מקטע, זה כאילו ספר אחד בתוך ספרייה.
בדיוק, זה פרק אחד אולי,
אפשר לומר. אוקיי, מעניין.
ובעצם לבני אדם יש 46 כרומוזומים. כאשר יש לנו 44 כרומוזומים, כאילו יש לנו בעצם עותק כפול, נגיד כל כרומוזום יש לנו אותו כפול, יש לנו 22 כרומוזומים, שחצי מהם קיבלנו מאבא וחצי מאמא, ובנוסף יש לנו עוד שני כרומוזומי מין, אוקיי? לנקבות יש שני כרומוזומי מין זהים, שזה X ו-X.
אלה כרומוזומים ספציפיים שאמורים להחליט או לייצר את השונות הג'נדריאלית או מינית או מה שזה לא יהיה?
כן, כן. אז יש לנו בעצם שני סוגים של כרומוזומי מין, X ו-Y. כאשר בנקבות יש שני כרומוזומים זהים של X, וכאשר נוצר לי עובר שיש לו כרומוזום אחד X וכרומוזום אחד Y, אז הוא בעצם מתפתח להיות זכר. אז בעצם בבני אדם, מי שקובע אם העובר שיתפתח הוא יהיה זכר או נקבה, זה כרומוזום ה-Y. אוקיי? הדיפולט בעצם, כאשר יש רק X, ברירת המחדל, זה נקבה. וכאשר בעובר יש גם כרומוזום ה-Y שהוא מקבל מן הסתם תמיד מהאבא, נכון? כי לאבא יש X ו-Y, אז הוא יכול להעביר את ה-Y, אז ייווצר לי בעצם זכר. אוקיי? אז זה, ככה זה בבני אדם, ככה המין נקבע בבני אדם. כשאנחנו מסתכלים למשל על זבובים, שם המערכת היא טיפה שונה. אמנם גם שם הנקבות זה X ו-X, וזכר זה XY, אבל מה שקובע זה כמות ה-X'ים. ל-Y אין פה כל כך משמעות. אם יש לי X אחד, אני...
אחר.
זה מנגנון טיפה שונה,
וואו.
כן. אם יש לי X אחד, אני אהיה זכר. אם יש לי שני X'ים, אני אהיה נקבה. אוקיי? ל-Y יש פה תפקיד קצת אחר. ה-Y גורם לזכר להיות פורה. אבל ה-Y הוא לא זה שיקבע אם באמת הזבוב יהיה זכר או נקבה.
ומה המשמעות הגדולה של השוני הזה? מדוע חשוב שיהיה גם זכר וגם נקבה, עקרונית? אני מיד אומר לך את התיאוריה שלי, אבל בוא נשמע מה יש לביו-אינפורמטיקאים לומר.
למה צריך שיהיה זכר
ונקבה? כן, את השוני הזה, כן.
למה צריך את השוני הזה?
אז זה לא למה. אנחנו תמיד מדברים הרי במה היתרון.
כן, נכון, נכון. את צודקת של...
השוני הזה הוא היתרון.
כן.
כלומר, ברגע שכל האוכלוסייה שלך זהה, כל האוכלוסייה שלך הרבה יותר פגיעה. ברגע שיש לך שונות באוכלוסייה...
שונות הגנטית, נכון.
השונות הגנטית היא יותר טובה. היכולת לייצר יותר שונות גנטית, זאת אומרת, אם אתה רק משכפל את עצמך, וכולם זהים, אז אתה תלוי במוטציות אקראיות שמדי פעם קורות, ואולי נותנות איזושהי, מכניסות איזושהי שונות לרקע, ויש לך איזשהו יתרון לאוכלוסייה. ברגע שאתה מפתח את זה למצב של זכרים ונקבות, ואני מקבל חצי מהמטען הגנטי שלי מאמא וחצי מאבא, ובתאי הרבייה שלי, השני סטים האלה מתערבבים ויוצרים משהו חדש, אני יוצר שונות באוכלוסייה, אני יוצר מגוון יותר רחב, ומגוון יש בו חוזק לאוכלוסייה.
כן, נכון. חוזק העניין, העניין בעצם בהבדל גם בין זכרים ונקבות, גם יש פה את העניין של רבייה מינית, אוקיי? אז יש לי רבייה מינית, אז יש לי שני סוגים. שבעצם מבחינה ביולוגית אני לא יכולה נגיד לאפשר לשניים מאותו המין להתרבות. אוקיי? אז תמיד יש לי זכר ונקבה. אוקיי, אז יש לי פה את העניין גם של רביעה מינית, משיכה מינית, אוקיי? זה גם משהו שיוצר את המגוון. בעצם רביעה מינית זה משהו שמאוד מאוד חשוב לאבולוציה בעצם.
לאבולוציה, וכמובן, החשוב ביותר...
למגוון, יצירת המגוון, כמו שוורד...
החשוב ביותר זה חשוב לעולם הסטנדאפ. אם לא היה הבדל בין גברים ונשים, חצי מההופעות של הסטנדאפיסטים המובילים בישראל, אין פאנצ'ים. זה הפאנצ'ים העיקריים, זה על ההבדל בין גברים ונשים... וכל השאר לגמרי. זה אולי נכון. קצת עדות וזהו. אוקיי,
עוד דבר טוב. אחד קטן מעניין זה שבעופות זה הפוך. זאת אומרת שבעצם הזכר, אוקיי? הזכר הוא בעצם יש לו את אותו כרומוזום פעמיים. ZZ הוא נקרא. ובנקבות יש לה Z ו-W. אוקיי? שזה בדיוק הפוך מבני אדם. אז זאת אומרת שבבני אדם, מי שקובע את המין של הילוד, זה הזכר, נכון? כי הוא מעביר או X או Y. ובעופות זה בדיוק ההפך. זאת אומרת, מי שקובע את המין של הילוד, זה הנקבה. עליה מוטלת האשמה.
אוקיי, אני סתם מעניין אותי, רגע לפני שנדבר על מה שקרה מתחת לכותל, האם יש מצב שבעל חיים אחד יזדווג עם בעל חיים שהוא לא ממש מאותו מין? כן, אנחנו מכירים מצב של סוס וחמור למשל, נכון?
נכון.
יש כן החלאות מוזרות.
נכון, אז אנחנו מגדירים מין בטבע כבעלי חיים שמסוגלים להעמיד צאצאים פוריים. עכשיו, סוס וחמור מסוגלים להעמיד צאצא, מסוגלים להעמיד פרד ופרדה. חמור וסוסה, בעברית אין איזה הבחנה, אבל חמור וסוסה ייתנו מה שנקרא באנגלית מיול, כן. ואתון וסוס ייצרו חיה שנקראת הייני, זה שני יצורים שהם צאצא של חמור וסוסה, והם יצורים חיים. אבל הם יצורים עקרים, הם לא מסוגלים להעמיד צאצאים.
זה הסוף שם.
זה הסוף.
אוקיי.
זה dead end אבולוציוני, מכיוון שלסוס, לסוס וסוסה יש 64 כרומוזומים, לחמור ואתון יש 62 כרומוזומים. בצאצא שלהם הוא מקבל חצי מאבא, חצי מאמא, המספר הוא לא מאוזן, כלומר יש לנו 32 ו-31. עכשיו, תחשוב על זה, כי אם אני מקבלת מעין ריצ'חץ כזה, שצריך להיסגר אחד על השני, כי התכונות מסודרות ב-DNA בצורה מסודרת והכרומוזומים, אבל המספר של הכרומוזומים לא שווה. ובעצם נוצר לך כרומוזום אחד שאין לא מענה בצד השני, ולכן הוא לא מסוגל לייצר צאצא, להעביר את התכונות האלה הלאה, מכיוון שאפשר לדמיין זה שוב כמו ריצ'רד שפשוט לא מצליח להיסגר, כי אין התאמה בין שני הקטעים.
אוקיי. טוב, זה היה מרתק, אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא, אני רוצה להודות לגבירתי. אז קדימה. ברשות העתיקות מודיעים בעין כמובן, במנהרות הכותל נחשפים נדבחים חדשים שהיו קבורים מתחת לשכבות אפר, מדובר בעומק של כ-8 מטרים בערך, נדבחים שלא היו גלויים לעין אדם מזה 1,700 שנה, וגם לראשונה נחשף מתחת לאדמה שם במקום, מבנה של תיאטרון עתיק. על כל הגילויים האלה אנחנו רוצים לדבר עם תהילה ליברמן, ארכיאולוגית ברשות העתיקות. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז בואי אולי גלי לנו, אנחנו מבינים שכל התגליות האלה יוצגו לציבור בשבוע הבא בירושלים, נכון? יתקיים...
למעשה בשבוע הקרוב.
בשבוע הקרוב, זאת אומרת כן. השבוע.
זאת אומרת השבוע, נכון.
רק שבוע, אוקיי. אז בואי, ספרי לנו מה גילינו מתחת לכותל, או למנהרות הכותל.
אז בעצם מנהרות הכותל נמצאים בעצם מתחת לרחבת הכותל המודרנית, אבל בסמוך לכותל ההיסטורי, זה לא נמצא מתחת לכותל, זה פשוט המשך ישיר של הכותל. החפירה שלנו נערכה ממש מתחת לרחבת התפילה של הגברים.
אוקיי.
זאת אומרת, הרצפה שלהם הייתה התקרה שלנו. עכשיו, כפי שציפינו, חשפנו נדבכים נוספים של הכותל המערבי, שהיו כאמור מחוסקים במשך כ-1,700 שנה. עכשיו, למרות שציפינו למצוא אותם, זה היה מרגש נורא, ו... כי הכותל מסמל כל כך הרבה עבור כולנו. מה שלא ציפינו למצוא והפתיע אותנו מאוד, זה מבנה דמוי תיאטרון מהעולם הרומי, מבנה שאנחנו מכירים כדוגמתו מערים רומיות רבות ברחבי העולם.
כן.
מקורות היסטוריים סיפרו לנו שמבנה כזה קיים בירושלים, במשך הרבה מאוד שנות מחקר חוקרים ניסו לזהות את מקום התיאטרון של ירושלים, ובעצם אף פעם לא עלתה השערה בכלל שייתכן שהיא נמצאת מתחת לקשת וילסון, ולכן גם לא חשבנו בכלל לכיוון הזה כשהתחלנו את החפירה, והופתענו, אבל הנה מצאנו אחד.
ומה זה אומר שמעתה אפשר לזכור את התיאטרון הזה? כי אנחנו אנשי הסטנדאפ והמוסיקה הים תיכונית תמיד מחפשים מקומות, באופן כללי כל מוסיקה, מחפשים, אפשר להופיע שם בקיצור.
נראה לי שבעתיד יום אחד כן. כרגע החפירה עוד לא הושלמה.
אבל זה קצת מתחת מקבל... לאדמה, איך אפשר להופיע שם?
אקוסטית זה עוזר, לא?
כן, או קצת קשה
לישום. אני לא יודע, אוקיי. זה...
אבל רגע, לא, עכשיו לרגע, רגע של רצינות. נמצא שהתיאטרון שרומי, כן, מאיזו תקופה? מעניין.
מהתקופה הרומית.
מהתקופה הרומית, כן, אבל מתי... כן, בבקשה.
אני אומר, אחרי החורבן בשנת 70, בית המקדש נחרב, העיר ירושלים נכבשת על ידי הצבא הרומי, ובעצם הופכת להיות קולוניה רומית, איזושהי מושבה של החיילים הרומים.
כן.
עכשיו, אחרי הכיבוש, בעצם, העיר לא רק מיושבת על ידי תושבים חדשים, היא גם משנה את האופי שלה מעיר יהודית, לעיר בעלת אופי רומי. אחד מהשינויים האלה באים לידי ביטוי בעצם בבנייה של מבנים ציבוריים שתואמים את התרבות הרומית, את תרבות הפנאי ואת התרבות הציבורית הרומית.
מעניין, כן. עכשיו, מלבד התיאטרון הזה גם נמצאו שם דווח, בפרסומים שלכם כתוב, מופיעים כל מיני נדבחים מסקרנים שנמצאו מתחת לאדמה. מה המשמעות של זה?
המשמעות, תראה, הנדבחים של הכותל ידענו שנמצא אותם, כי הרי הכותל המערבי בנוי על גבי הסלע לאורך כל הדרך.
אוקיי.
הורדוס עשה עבודה כמו שצריך, ובנה, כדי על מנת שהקיר יהיה יציב, הוא בנה אותו ישירות על גבי סלע הם, וברגע שהעמקנו שם את החפירה, ידענו שנחשוף נדבחים נוספים של הכותל. מה שמעניין זה שהנדבחים לא היו חשופים בעצם במשך 1,700 שנה. זאת אומרת, הם לא ראו שמש, הם לא ראו גשם, הם לא נפגעו, הם מושלמים לחלוטין.
וואו, אז...
וכשרואים אותם, רואים, מבחינת עיצוב הם דומים לחלוטין למה שיש בחוץ ברחבה, אבל מבחינת איכות השימור שלהם, הרמה מאוד מאוד גבוהה.
אוקיי, טוב, האמת שנשמע מסכן מאוד. אז באמת, אז השבוע את אומרת שאפשר יהיה לראות את הדברים האלה, את התגליות הללו?
ביום שישי הקרוב אנחנו עורכים סיורים לקהל הרחב. אפשר להירשם דרך האתר, אני חושבת, של עמותת עיר דוד.
כן.
או דרך הפייסבוק, נראה לי, של רשות העתיקות. זה, יש שם, יש סיור לאתרים, לשני אתרים נוספים שנחפרים בימים אלה באזור העיר העתיקה בירושלים. וחוץ מזה, הממצא שנחשף בכנס וילסון יוצג עם ממצאים נוספים בכנס מחקרי בימים רביעי וחמישי בירושלים.
אוקיי, טוב, תודה רבה, זה היה מרתק. תודה רבה לתהילה ליברמן, ארכיאולוגית ברשות העתיקות. תודה רבה. To make one me, you just add half of mom and half of dad. That is what I once believed. But now I know that I was wrong. You gave so much to me, mom. Besides one half a set of genes, you gave me nutrients, transcription factors, nearly everything that matters, plus my prenatal environment, transplacental inheritance, mRNA, mitochondria, that back in the day once belonged to you,
cytoplasm.
I just want to thank you for supplying them. Just like two strands of DNA are spirally entwined, your nature and your nurture in spirally combined. Scientists remind me, and I find that it is true. Slightly more than half of everything I am is thanks to you. Slightly more than half of everything I am is thanks to you. Mitochondria power the cell, and they have DNA as well. Transcription factors modulate transcription. And since they're in the cytoplasm, the egg's the only one who has them. And sperm, I guess, they don't have the ambition. My sex determination gene means that I'm a guy.
I'm
you
a guy.
Gave me one X chromosome, Dad gave me one Y.
XY.
X has over 1,000 genes, Y has less than 92. That's why slightly more than half of everything I am is thanks to you. Slightly more than half of everything I am is thanks to you. I roomed in your room for 9 months, and I never paid the rent. Your glucocorticoids helped shape my hypothalamic development. טוב, את השיר הזה לא השמענו לשווא, לא מדובר רק בבחירה מוסיקלית מטורללת של העורכת המוסיקלית שלנו, או של העורכת המפיקה רחל אורי, אלא יש משמעות לשיר הזה, נכון?
נכון.
ביולוגית ורד שפירה. על מה מדבר השיר?
זה שיר שכתב ביולוג ליום האם, שמדבר על כך שכולם אומרים שאנחנו 50% אבא, 50% אמא, אבל בעצם לא, התרומה של האם לזכרים לפחות היא יותר גדולה, מכיוון שכרומוזום ה-X הוא יותר גדול מכרומוזום ה-Y. והוא מדבר על קצת יותר מחצי ממה שאני הוא הודות לך, אמא. ויש גם עוד הרבה מאוד...
לא רק לסחרים, גם לנקבות.
נכון, ולא רק זה, גם יש עוד המון המון גורמים שמשפיעים על ההתפתחות שלנו ברחם, שהם בגלל אמא ובגלל ההתפתחות שלנו ברחם שלהם. כן.
זאת אומרת, האם חשובה יותר מהאב?
אין כמו אמא.
מה זה מדובר? התוכנית הפכה להיות פמיניזם פרוגרסיבי. זהו, אוקיי. טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותכם כדי לחזור לפינה האהובה שלנו, כמובן עם תוכן חדש לגמרי. לפינה אנחנו קוראים יאו ערדי איזו קלאסה, והנה הפתיח של המוסיקלי של הפינה. כן, זה האנדר המוסיקלי שמלווה את הכניסה של הגברת יעל צ'רני. מנהלת כאן כל המוסיקה ומנצחת בזכות עצמה. אוהבת את היצירה שנכתבה כמובן למשחק דיוק ניוקם לחובבי האלימות במשחקי מחשב. כן, גיטרות חשמליות ופרוגרסיב. אוקיי, אז מה את בפיך דברי מוסיקה קלאסית? אנחנו לומדים באמצעותך את אותו נושא שחלק אוהבים, חלק פחות, אבל כן יש שם דברים מרתקים וגם כיף לשמוע. בבקשה.
כן, אז המלחין והפסנתרן הבאמת גדול וחשוב, פרדריק שופן, נפטר, הלך לעולמו ביום זה, בשנת 1849.
שופן שופן, ההוא מהשופן.
ממש, השופן השופן. ואנחנו מציינים היום את יום לכתו, שזה יום עצוב בשבילנו. הוא נפטר צעיר בגיל 39.
נראית עצובה מאוד. את צומקת לעצמך שהוא מת? כי נראה שאת צמחה.
לא, הפעם אני באמת באמת עצובה, כי הוא מת צעיר מדי מבחינתי.
די, בן כמה הוא מת?
39.
די!
מאוד צעיר.
וואו!
מאוד מאוד צעיר, כן.
מה קרה? בטח, זה היה מזמן, אז בטח מת
שחפת.
אה, כן?
כן. באמת, יצור יחסית טוב לב, כפי שאני יודעת לפחות ממה שקראתי, הוא המלחין הלאומי של פולין. למה אני מציינת את זה? משום שזאת גאווה מאוד גדולה. מי שמטייל בוורשה, מי שמגיע, יודע שכל איזה שתי מדרכות, יש ציון כלשהו לזכרו.
כן, לא ידעתי שהוא מפולין. אוקיי.
כן, הוא מלחין פולני, לכן גם אנחנו נוטים להתעצבן כשהוגים את שם משפחתו המקורי, הצרפתי, שופן, ומנסים לדמות לו איזו דמות... מלאכותית צרפתית. הוא היה גולה פולני בצרפת, בפריז, בתקופה של הלאומיות שגעתה באירופה.
אז הוא כן היה בצרפת?
הוא ראה בעצמו פליט, פליט על רקע לאומי. השאיפה הראשונית שלו, כשהוא עזב את פולין, הייתה לבסס לעצמו קריירה בינלאומית, אוניברסלית, כפי שאומנים, מוזיקאים קלאסיים רואים את עצמם. אבל בתקופת השהייה שלו, לדעתי, בווינה, פרץ מרד של הפולנים נגד השלטון הרוסי, שאז חילק, אתה יודע, הייתה חלוקת פולין שלוש פעמים באותה תקופה. זאת החלוקה השלישית. פולין הייתה שייכת בחלקה לרוסיה, היה מרד פולני, והוא חשב ושקע לחזור לארצו מטעמי פטריוטיות. עצרו אותו, אמרו לו, "אל תעשה את זה, אתה אומן." והוא אמר, משהו בסגנון, אני לא זוכרת, אני אעשה פרפרה, זה משהו כמו ליבי בפריז, אנוכי בפריז וליבי בוורשה.
אוקיי.
והוא ביקש שיעקרו את ליבו לאחר מותו, ויקברו את ליבו בוורשה. וכך היה.
כן, אפשר לקבור איבר ספציפית. דרישה ספציפית, כן?
הם הוציאו את הלב.
קברו את הלב שלו בנפרד.
כן, ככה אני יודעת.
מה יהיה כשהמשיח יגיע? צריכו עכשיו...
צריכו לעשות איזה חיבור.
קונקשן.
טוב, שזה יש לנו את הגברות כאן.
ודאי, אוקיי, מעניין. ובאמת, בוא נשמע על המוסיקה שלו מסקרן מאוד. כן, אנחנו, זה לא מדובר בבאך, עם כל הכבוד, לא מדובר במוצר, מדובר בשופן.
אחד מהסמלים של התקופה הרומנטית, תקופה מאוד חשובה במוזיקה הקלאסית.
כן.
ובכוונה בחרתי את המזורקה שלו, שופן ידוע בווירטואוזיות שלו ובכרומטיקה שלו. בכוונה בחרתי יצירה קטנה ואינטימית, מאוד רומנטית שלו.
כן.
שהיא מזורקה, ונספר שמזורקה היא בעצם ריקוד עם פולני. אחת מהסיבות שהפולנים כל כך גאים בשופן היא העובדה שהוא לקח חומרים עממיים, מקומיים, והשתמש בהם לקומפוזיציה אומנותית.
די, אוקיי.
ולכן גם נורא מכעיס אותי כשאומרים שופן, בגלל שהמהות המוזיקאית שלו, לא רק האישיותית שלו, היא ממש פולנית. אמא שלי, okay. ילידת פולין, רחוקה מלהיקרא מוזיקאית, אמרה פעם משפט מאוד חכם לאדם שהוא לא מוזיקאי, אמרה, אני שומעת את, את הגעגועים שלו לשופן במוזיקה שלו. זאת אומרת, היא זיהתה אלמנטים
מעניין.
עממיים, פולקלורים פולנים בתוך היצירה, וזה מבלי שהיא יודעת את זה.
ואת אומרת שאין לבטא את שמו בצורה צרפתית?
אבא שלו, שהיה צרפתי והיגר לפולין, סירב לדבר צרפתית בבית, היה פטריוט פולני, וראה עצמו כפולני. והפולנים רואים אותו, אותו כפולני, והוא ראה את עצמו כפולני, גולה אמנם, אבל פולני. ולכן אני מבקשת שיקראו לו שופן כמו שהוגים את שמו.
אז הנה אנחנו פונים לו ציבור מספיק כבר. מספיק כבר עם הטעות הזו. אוקיי, בבקשה. כן, אז רגע, נשמע...
זה, מה, כן, הבאתי לכם מזורקה.
מעניין.
למינור, מספר 4 שלו, בביצוע של רובינשטיין אהובי.
וואו, בואו נשמע. מעניין. כן? הייתי בטח זה משהו יותר שמח.
הייתי בכוונה.
תמיד בסוף שופן נגמר בפסנתר קצת עצוב.
תראה, זה...
גם מזורקה.
אבל יש מקום בעולם למלנכוליה.
כן, ודאי. אגב, מוסרים לי שהעורכת של המשדר הייתה בטוחה שמזורקה זה סוג של אוכל, ושתביא טעימות, אבל...
אנחנו, כן, אחרי אולפן אנחנו יוצאים מחוץ על הטעימות.
לאכול מזורקות.
בדיוק.
מזטים.
עם פלצ'ניקי, או איך שלא קוראים.
זו ענת רחל אורי. כן, אז אוקיי, זו המזורקה?
כן, מאוד מאוד יפה.
כן, יפה זה כן.
נוגה.
עצוב כזה, כן. בדיכאון.
לא, רומנטי. תודו, אתה לא שומע שזה רומנטי?
דיכאון.
רומנטי.
דיכאון.
רומנטי.
שדיכאון.
לא נעים לי לצחוק על המזורקה.
לא, לא נעים. את רוצה לראות עצובה כי הוא מת? אוקיי, בסדר?
לא, בגלל מזורקה. עכשיו, תחשוב שבמקור, המזורקה הזאת היא שיר עם קופצני ועולז.
זהו, הייתי בטוח שכך נשמעת מזורק. אני זוכר מלימודי האקורדיון שלי, אבל לא.
אז זהו, זה מה ששופן עשה למוזיקה הפולנית הפולקלוריסטית.
מעניין.
כן.
יש לנו עוד קטע?
לא, הבאנו...
די, רק את זה? אוקיי. אז נשמע, בבקשה. זה בטוח, כי אנחנו לא באים לשפוט כמובן, וזה...
אבל עכשיו זה קצת פחות עצוב.
פשוט הייתי בטוח שבאמת הריקוד עצמו הוא יותר עממי וקופצני.
אז זאת מלאכת הקומפוזיציה, לקחת משהו.
כן, מעניין.
ושפוט לו רוח אחרת לחלוטין. וזה ההבדל בין עיבוד, דרך אגב, לקומפוזיציה. אחד מההבדלים.
אוקיי, טוב, אנחנו כמובן קודם כל נודה ליעל צ'רני, מנהלת כאן כל המוסיקה ומנצחת, תודה רבה. כמובן שהגעת, אנחנו מצפים שתגיעי כמובן מדי יום ומדי שעה. וכרגע אנחנו נמשיך לדבר על גנטיקה, אבל אחד התחומים החדשים והמרתקים בתחום הגנטיקה הוא תחום האפיגנטיקה. מה זה אומר, דוקטור עינת שפרינצק? כי אנחנו לא יודעים.
אוקיי, אז בהתחלה חשבו שבעצם כל התכונות נמצאות בקוד הגנטי שלנו, ב-DNA. אבל היום אנחנו יודעים שיש עוד גורמים נוספים, לא רק הרכב של ה-DNA, האותיות, שמשפיעים על ביטוי שונה של תכונות, והם גם יכולים לעבור בתורשה.
די, אז מה הם אותם גורמים?
אוקיי, אז דבר ראשון, המילה אפי, בלטינית זה מעל, אוקיי? מעל הגנטיקה, מה שנקרא. ואנחנו בעצם מגלים יותר ויותר תכונות שהן מוכתבות על ידי שינויים אפיגנטיקה. למשל, כשאנחנו מדברים על אפיגנטיקה, אנחנו מדברים על שינויים כימיים שקורים על ה-DNA. למשל, דוגמה, מתילציה. מה זה מתילציה? זה שינוי ביוכימי שקורה על גבי ה-DNA. אם אני רוצה לתת אנלוגיה, שזה יהיה ככה קצת יותר ברור,
כן.
אז אם אני מתייחסת לקוד הגנטי כשרשרת של אותיות במילה או במשפט, אז בעצם השינויים האפיגנטיים יהיו באנלוגיה שלנו הניקוד, שהוא מעל ומתחת לאותיות.
אוקיי.
ובעצם אותה מילה יכולה לקבל משמעות אחרת עם ניקוד שונה. השינויים האפיגנטיים האלה הם בעצם משפיעים לי על התכונות שאפשר לראות, למשל, כשיש לי שינוי בסביבה, הוא יכול לגרום לשינוי אפיגנטי שמשפיע על תכונות מסוימות.
מה למשל? יש דוגמה ספציפית?
אז אני חושבת שהדוגמה שכולנו הכי קלאסית זה בעצם תאומים זהים, נכון? תאומים זהים, כן. יש להם את אותו הרכב בדיוק של DNA, אבל בכל זאת אנחנו רואים שיש ביניהם איזושהי אושנות, הם לא בדיוק זהים אחד לאחד. ובעצם ההבדל בשונות בין התאומים הזהים, זה נובע מגורמים אפיגנטיים.
משהו... שהם גורמים שהם מעל הגנטיקה.
נכון.
נוספים. כמו מה למשל,
דוגמה,
כן, בבקשה.
תן לך דוגמה. עשו מחקר לפני כמה שנים, לקחו עכברים, חשפו אותם לאיזשהו ריח מסוים, וכל פעם שהם העריכו, הם קיבלו שוק חשמלי ברגליים.
אוקיי, רק נזכיר שכמובן אף עכבר לא נפגע, מלבד בניסוי הזה.
לא, הם גם לא ממש נפגעו, הם פשוט למדו שכל פעם שהם מריחים את הריח הזה, הם למדו לפחד. כי בעצם הם עשו מן התנאיה כמו שפבלוב עשה אז עם הכלבים.
במקום פעמון חשמול.
בדיוק. וזה בעצם גרם לעכברים להגיב בפחד. שנחשפו לריח הזה שנקרא אצטופנון. עכשיו, מה הדבר שמאוד הפתיע את החוקרים? זה כשהעכברים האלה המליטו גורים, למרבה הפלא, גם הצאצאים שלהם הגיבו בפחד לריח הזה. אפילו שהם לא נחשפו אליו מעולם.
זאת אומרת שגם פחד, חרדה, טראומה, זה משהו שעשוי לעבור בגנים?
בדיוק.
זאת אומרת שאם אני עברתי טראומה באנשים שאת יודעת, הם ניצולי שואה וכל מיני טראומות עצומות, זה משהו שעשוי לעבור גנטית בדורות הבאים.
בהחלט, בהחלט יכול להיות. במקרה הספציפי הזה, הם לא רק יראו שהילדים שלהם פחדו, גם הנכדים המשיכו עם הפחד הזה. עכשיו, ומה היה נורא מפתיע? בעצם הם ראו שאין הבדל בהרכב של ה-DNA של העכברים שמפחדים מאותו הריח, לבין עכברים אחרים שלא מפחדים מאותו הריח. ובעצם ההבדל ביניהם, בין העכברים המפחדים, זה איזשהו שינוי אפיגנטי. זו אותה מטילציה, אותו שינוי ביוכימי שמשפיע...
אבל איפה הוא נמצא? איפה הוא מקודד, אם לא בגנטיקה, אם לא ב-DNA?
הוא בעצם משפיע על ביטוי, אוקיי? הוא גורם להתבטאות של תכונה או לחוסר ביטוי של תכונה.
כיבוי והדלקה של אזורים ב-DNA.
של קולטן לאותה של מולקולות ריח. אוקיי? והשינוי הזה בעצם עבר בתורשה, אוקיי? והוא נשמר... באופן מפתיע גם אצל הצאצאים.
זאת אומרת, אנחנו הרבה יותר עשויים מההורים שלנו, יותר ממה שאנחנו חושבים.
נכון.
כי אנחנו, מעניין מאוד.
נכון. עוד דוגמה מאוד מעניינת, שעשו שוב ניסוי בעכברים, יראו שאימהות...
הביולוגית גברת שפירה, מיד אנחנו רוצים תגובה בשם העכברים, כי פה מתעללים...
עכברים זה כמו אפונים, זה זול, זה לא תופס מקום, זה... סליחה, עכברים.
תוכנית עכברים. הסתכסכנו פה עם האלה, עם פמיניסטים.
עדיף חיידקים.
למה רק עם חובבי חתולים, אפשר גם עם חובבי עכברים, הכל בסדר.
אז בעצם בניסוי נוסף, יראו שאימהות שהן מאוד משקיעניות בצאצאים שלהן, מה זה משקיעניות? הן נוהגות ללקק את העכברים.
כן.
את הצאצאים, אז הצאצאים שלהן הרבה יותר רגועים, הרבה פחות חרדתיים. ואימהות שהן פחות משקיעניות, פחות מלקקות, הצאצאים שלהם הרבה הרבה יותר חרדתיים.
ומה שהם הצליחו להראות... חרדתי, תאשים את האימא.
כנראה. והם בעצם הצליחו להראות שההתנהגות של האימא היא גורמת לאיזושהי השפעה אפיגנטית, אוקיי? שהיא גם משפיעה על מטילציה, שהיא גם משפיעה על ביטוי של גנים שקשורים לחרדתיות.
אז הנה
עכשיו, הניסוי המדהים הוא, זה שלוקחים צאצאים של אימא משקיענית, ומעבירים אותם לאימא שהיא לא משקיענית, והם ייצאו חרדתיים. ולהפך. והתקופה הקריטית שהחוקים הראו, זה 6 ימים. זאת אומרת שתוך 6 ימים יש את ההשפעה הזאת שהיא מתקבעת בצאצאים. אחר כך אם תחליף, זה כבר לא יעזור. אז לכן...
טוב, הלחצת אותנו, אבל מה
מרתק. אז אני חושבת שהמוסר הסקל זה כנראה ששישה ימים...
לקקו את הילדים.
אחרי הלידה לקקו את הילדים, כן, והם יהיו פחות חרדתיים.
אוקיי, מה יש לעולם החי לומר בעניין הזה? הביולוגית ורד שפירה.
תראה, שוב, אם פעם חשבו שהקוד הגנטי הוא ספר, שאם אתה לוקח את כל האותיות האלה ואתה יכול להרכיב את צור חי, היום אנחנו יודעים שזה לא כך.
לא.
אז גם כשאנחנו, כמובן, אנחנו הכי רוצים ללכת וליצור דינוזאור פארק היורה מחדש, ואנחנו אומרים, אוקיי, נמצא בתוך ענבר יתוש שיש לו דם של דינוזאור, וניקח, נגיד שכבר מצאנו את הקוד הגנטי, ונגיד שיש לנו קוד גנטי שלם של דינוזאור, ואנחנו עכשיו רוצים להכניס אותו לתוך ביצה של יען, ואנחנו רוצים ליצור דינוזאור.
זה לא יקרה?
זה כנראה לא יקרה.
סתם הכנו אנדר של פארק היורה.
כי זה לא יקרה, כי יש גם המון המון מרכיבים אפיגנטיים, והאפיגנטיקה זה כל מה שמסביב. זה הסביבה בתוך האם, זה החומרים שנמצאים בביצה, זה הטמפרטורה, זה כל מה שאנחנו לא יודעים שהוא לא רק מה שכתוב.
אבל מה זה אומר באמת על פונדקאות, מה שאת אומרת? את אומרת שגם לתנור שיוצר את הילד שבו הוא מתבשל, יש משמעות.
כמובן שיש משמעות, וזה ידוע, אבל בדיוק דיברנו על זה, גם במהלך השיר, זה בדיוק העניין בדילמה ביואטית, אין לך שחור ולבן, יש לך איזשהו מצב אפור, שיש בו יתרונות וחסרונות לשני הצדדים, וכנראה שבמצב הזה היום, בטח של אנשים שזקוקים לשירותים של פונדקאות, התועלת היא יותר גבוהה מאיזה שהם דברים אחרים.
היתרונות פשוט צולים הרך חסרון.
נכון. עכשיו, אם נחזור רגע לגנטיקה ונגיד, אוקיי, אנחנו מסתכלים על כל מיני שינויים גנטיים שנמצאים במהלך האבולוציה, וגם צ'רלס דרווין דיבר על זה שיש לנו יצור והוא מצמיח כנפיים, ובאמצע יהיה איזשהו דרך חצי כנף, התחלה של כנף, והיא תגדל ותגדל ותגדל עד שהיא תהפוך להיות כנף שלמה ופונקציונלית. והמצב ביניים הזה, שזה איזשהו איבר לא מתפקד אבל קיים שנשמע אבולוציוני, הוא לא הגיוני. ואנחנו מנסים להבין איך קורה באמת שיש, הרי שינוי בגן בודד, מוטציה אקראית, לא תיצור לי שינוי שהוא דרסטי.
אבל לא הדרסטי, פתאום כנף.
אין פתאום נכון. כנף.
אז איך זה קרה?
אז איך זה קורה? היום, אם דיברנו בהתחלה על תכונות מנדליות שמושפעות מגן בודד, אז רוב התכונות לא מושפעות מגן בודד, מדובר בהרבה מאוד גנים, אבל יש גם גנים שהם אחראים להפעיל קבוצות של גנים, להפעיל או לחבות. וברגע שיש לך מוטציה מתמשכת, ואז מוטציה במנגנון של כיבוי והדלקה, אתה בעצם יוצר צעדים שהם יותר גדולים, אפשר לומר. והיום אנחנו יכולים, כן, אם לא ליצור דינוזאור, לפחות כן אנחנו מסוגלים לייצר תרנגולת שיש לה שיניים, מכיוון שיש לה עדיין את סט הגנים שמסוגל לייצר שיניים כמו של דינוזאור.
אבל זה כבוי כרגע?
ואם אנחנו יודעים להדליק את המקום הזה של השיניים, אז אנחנו יכולים לייצר תרנגולת עם שיניים.
אז יש כרגע תרנגולת שייצרו לה שיניים?
אפשר לייצר תרנגולת עם שיניים. אין לה אמייל על השיניים, כי החלק ב-DNA שעושה אמייל בשיניים הוא כבר הידרדר והוא כבר לא קיים שם, עובר דגרדציה.
כן, אפשר לייצר שיניים. וואו, מה המשמעות של זה?
שאולי יום אחד יהיה לנו דינוזאור.
כן? מעניין. וואו.
בעצם עולם
הבקרה... אז הנה כן האנטר של פארק היורה מיד אנחנו נרגע.
בעצם עולם הבקרה הוא זה שגורם, בעצם הרי בכל התאים בגוף שלנו יש את אותו הרכב של DNA. בכל תא ותא. אז איך זה שתא אחד הוא תא אור, ותא אחד הוא תא של עין, או תא של שיער? בעצם גנים שונים, סטים שונים של גנים מתבטאים בתאים השונים. אוקיי?
וזה נקבע לידי הבקרה. אז יש אזור שהוא בקרה? מישהו הדי-ג'יי של אותם גנים?
כן. יש איזה שהוא מנצח על, ויש מנצחי אזורים, שהם בעצם...
זה מורכב מדי הסיפור
הזה. זה מאוד 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 מורכב.
זה מדהים? כן, אוקיי. אנחנו נעצור כרגע, כי אנחנו רוצים לדבר על תעלומת חור עצום שנפער באנטרקטיקה. מסתבר שחור עצום בגודלו, נפער ביבשת אנטרקטיקה, כשמדענים וחוקרים לא ממש בטוחים מדוע זה קרה. נזכיר לכם שיבשת אנטרקטיקה נמצאת בקוטב הדרומי של כדור הארץ, והחור שנמצא באזור גדול יותר מהולנד. מה גרם לחור הזה? האם מדובר בשינויי אקלים? האם מדובר בחייזרים? האם מדובר במתקפת רובוטים מהחלל? וזהו המקום שבהם נוחתים. שלום לדוקטור נעמה חרית יערי, עוצרת ראשית במכון דוידסון, וגם פקחית קרינה, נציגת ישראל לאמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני. שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב, נעמה.
היי.
בוקר טוב, ארד. בוקר טוב, עינת.
כן, אז אחרי שהיינו חביבים אלייך, אנחנו רוצים תשובות. האם חייזרים מתכוונים לתקוף אותנו, שכן חורים כל כך משמעותיים בכדור הארץ, אי אפשר לפרש אחרת מלבד פלישה של חייזרים?
אז קודם כל, החור הזה יש לו שם. השם שלו מגיע מרוסית וקוראים לו פוליניה.
פוליניה.
והחורים, כן, והפוליניות האלה, החורים האלה בקרח עתיד, בעצם חור טבעי בקרח, אנחנו מכירים אותם, זאת אומרת, זה לא איזושהי תופעה שהיא מוזרה, מה שכן מוזר מאוד בתופעה הנוכחית הזו, בחור הספציפי הזה שנפער בים וודר, זה המיקום שלו. זאת אומרת, אנחנו מכירים פוליניות שנוצרות לחופי, או ממש לאורך, בקצה של מדף הקרח, זה אנחנו רואים ומכירים, ויש כמה כאלה וחוקרים אותם, ואני תכף אספר גם למה הן חשובות, אבל מה שמיוחד בפוליניה הספציפית הזו, זה שהיא נפערה במרכז מדף הקרח. עכשיו, זה לא פעם ראשונה שהיא נפערה שם, ב-1970 וקצת, זאת אומרת, לפני 40 שנה בערך, היא נפערה גם אז, והיא הייתה אפילו הרבה יותר גדולה מאשר היא היום, ורק היום אנחנו גילינו או זיהינו אותה הרבה יותר מהר, כי כמובן הכל מצולם על ידי לוויינים, וברגע שהיא רק התחילה להיווצר אפילו, אז כבר ראו שהיא נוצרת, ושלחו לשם צוללות רובוטיות כאלה. האמת שזה לא רק צוללת, זה גם זה מין סירות רובוטיות שיודעות גם לצלול, והן מצלמות לנו שם ומודדות גם מנטרות טמפרטורה ומליחות כל הזמן.
וואו, ורגע, מה גורם לתופעה הזו?
אז בעצם פולינות נוצרות, זאת אומרת, בשתי דרכים. הדרך, בוא נאמר, יותר פשוטה לנו להבנה, זה עלייה של מים חמימים יותר ממי העומק. המים החמימים האלה שעולים, זה תהליך שנקרא אפוולינג, למעשה שומרים שהטמפרטורה של פני השטח של הים תהיה מעל לנקודת הקיפון, וזה בעצם מפריע ליצירת קרח. זה יכול גם להפסיק, זאת אומרת, לגמרי, שלא יהיה לנו בכלל קרח. אז זה התהליך הפשוט. התהליך שהוא מאוד מוכר עם פוליניות, ולכן הוא גם יותר נפוץ בקו החוף, הוא תהליך שבו רוחות שהן משהו צמתיות מסלקות בעצם את הקרח מפני השטח, ואז נוצר קרח חדש. עכשיו, כשקרח חדש נוצר, הוא למעשה הופך את המים שמהם הוא נוצר למלוחים יותר, כי הקרח לא נטמע בתוך השריג של הקרח, זאת אומרת, המלח לא נטמע בתוך השריג של הקרח, ולכן המים שנותרים הם למעשה מלוחים יותר. אם הם מלוחים יותר, אז הם גם צפופים יותר. ואז אנחנו מקבלים בפני השטח מים שהם יותר צפופים. בעומק אנחנו יודעים שיש לנו מים שהם מאוד מאוד צפופים, אבל הרבה פעמים הם גם יותר חמימים. ואז מה שקורה זה שיש לנו איזשהו תהליך של קונבקציה שבו המים בעצם מתערבבים. אגב, ככה גם נוצרים גופי מים חדשים באוקיינוס. ובכלל העניין הזה של יצירה של מים צפופים יותר ומלוחים יותר, הם למעשה כל המנוע של הסירקולציה העמוקה באוקיינוס. זה מאוד מאוד חשוב.
זאת אומרת שזו לא תופעה שהיא רעה או...
נכון.
או הרסנית.
בוא נאמר, המקום שהיא נוצרה בו במרכז מדף הקרח היא מקום שמבחינת ההשפעה האקלימית, נאמר, הגלובלית, היא בטח לא טובה כל כך, כי יש בכל זאת איזושהי השפעה שהיא לא רגילה, על מאזן, נאמר, החום וגם אגב הפחמן בכדור הארץ. אבל יש המון תופעות חיוביות שקשורות אגב בפוליניות האלה. בגלל שזה אזורים חמים שאין בהם קרח, אז הם למעשה סוג של נווה מדבר לבעלי חיים.
די, וואו.
וזה דווקא השפעה מאוד טובה שיש לפוליניות האלה. אז כך שכאילו, באמת במדע לא ברור לו למה הפוליניה הזאת, מה הקשר שלה בכלל לשינוי אקלים, ולמה היא נוצרה במרכז מדף הקרח. רק אנחנו יודעים שפעם אחת לפחות זה היה, ויכול להיות שגם זה קרה עוד לפני 1970, רק אנחנו אפילו לא יודעים מזה. אבל יש גם דברים טובים לאריות, לכל היונקים הימיים, בטח ורד ועינה שם ידעו להסביר הרבה יותר טוב ממני, אבל לכל היונקים הימיים זה ממש נווה מדבר חשוב. הפרודוקטיביות באזורים האלה מאוד מאוד גבוהה, וזה מים חמימים באמצע קרח, באמצע חורף אנטארקטי שהוא כאמור פשוט וקר מאוד.
כן, מה את אומרת?
יש שם אוכל,
כן,
וגם פחות מלח, לא?
המים עצמם הם יותר מלוחים.
הם יותר מלוחים?
יותר מלוחים,
כן.
מעניין.
זאת אומרת, יש ערבוב, אבל המים עצמם, כן.
אוקיי, טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטור נעמה חרית. יערי, עוצרת ראשית במכון דוידסון, וגם פקחית קרינה, נציגת ישראל לאמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני. תודה רבה.
יום טוב.
להתראות, וכרגע אנחנו נשמע שיר, בבקשה. הנה.
עולה הזמר מכברת הדבורים, מן הבוקר עד הערב כאן עובדים וגם... גם שרים, כי צריך את הכברת לסדר ולנקות, גם לדאוג לארוחות ולקצר
בהירקות. בסדר גמור, אנחנו, את מזהה את השיר הביולוגית ורד שפירה?
כמובן.
כן?
כבר השמענו אותו פעם.
נכון. הפתיח של איזו סדרה זו, או זה בעצם לא ממש סדרה, אלא מיני סדרה.
זה לגמרי סדרה, בזיק ויויו.
נכון, בזיק ויויו, גם, אני לא יודע אם גם היה...
וגם.
גם, וגם. נכון, למרות שקראו לזה באמת בזיק ויויו, או בצרפתית ג'ו לפטיט, על ילד קטן שהתעסק עם...
עם כובע.
עם כובע, הוא התעסק עם כובע, לא, הוא התעסק עם כברת, הוא נטפל לכברת, גרם הרס, וכדי להעניש אותו, הקטינו אותו, או שאני לא זוכר אם הוא הציל את הדבורים, או אם הוא פגע בהם או לא. ונילס אולגרסן, כל אחד הוא קטן מסיבה אחרת. לא זוכר אם הוא פגע בכברת או לא, בכל מקרה הוא זכה לסיור בכברת, והפך להיות קטן.
זה, כן, והייתה דובשנית,
כן, המלכה, וכמובן שלומית אהרון ששרה.
והרבה מאוד חברים.
זה היה מדהים, כן, זה היה חלק משלל תוכניות טלוויזיה בעבר לדעת.
נכון.
קשקשת וכולי.
נכון.
אוקיי, בזיק ויויו. אוקיי, מדוע שמענו את השיר? אז אנחנו, בוא נדבר לרגע על דבורים, באמת. יש דבורים. יש עניין מסקרן.
יש עניין, גנטית. כי מדובר באורגניזם על, אורגניזם גדול, יש לנו קבוצה של דבורים שחיות בכברת, יש לנו שם פועלות ויש לנו שם לוחמות ויש לנו מלכה אחת. שהיא מייצרת את כל הצאצאים, וכל מי שנמצא בכברת הוא צאצא של המלכה.
זאת אומרת, יש אם אחת ביולוגית לכל הסיפור הזה.
כן, אז מה קורה? כן, איך אתה בכל זאת שומר על איזשהו מגוון גנטי בקבוצה כזאת? אתה לא רוצה, הרי שוב, אמרנו, אנחנו, יש איזשהו יתרון לשונות. ברגע אם כולם יהיו זהים, נכון. ברגע שתגיע איזושהי מחלה, היא תפגע בכולם.
מי אגב לא מעבר או מפרה יפה. את המלכה?
אז יש לנו איזשהם מחזורים של רביעה, יש לנו מלכה, נכון? יש לנו מכל כלולות, שיש המלכה מזדווגת עם דבורים זכרים, ואז חוזרת, מקימים, חוזרת אל הכברת, והיא מטילה את הביצים, והיא...
היא מזדווגת עם כמה דבורים
עם זכרים? עם כמה דבורים זכרים. מה שמעניין זה שאם אנחנו מדברים על זה, שלדבורה יש לה 32 כרומוזומים לנקבה, למלכה, 32, לדבורה 32 כרומוזומים, למלכה כן. יש ביצה, דבורה מקבלת 16 מאימא ו-16 מאבא, אז הביצה יש בה 16 כרומוזומים, ובזרע של הזכר יש 16 כרומוזומים, ולדבורה יש 32 כרומוזומים, בדיוק כמו שאצלנו יש 46, מספר כפול. אבל לזכרים... יש רק 16. כלומר, הם נוצרים מביצים שלא מופרות.
וואו.
והם כפילים. הם בעצם כפילים של קלונים של אותו... של אותו
שיבוט ממש?
כן, של אותו חצי מטען גנטי של, של המלכה. המלכה מזווגת עם כמה שיותר...
אז זה סוג של רבייה לא מינית בכל מה שקשור לזכרים?
לא, כי יש לך כאן חילופי דורות.
הזכרים
לא פעילים אחר כך, זאת אומרת, הזכרים לא חוזרים אחר כך לאיזושהי פעילות בכברת, הם לפעמים חיים בכברת ואחר כך מתים, אבל אין להם תפקיד מעבר לעבר את המלכה ולהמשיך הלאה.
הם בעצם תא רבייה מהלך.
הם תא רבייה מהלך, נכון?
עצוב קצת, לא?
המלכה שומרת אצלה הרבה מאוד תאי זרע, ומסוגלת לייצר את את הביצים המופרות, היא מפרה את הביצים ויוצרת את הדבורים ושומרת ככה על מגוון גנטי, כך שבעצם הדבורים שחיות בכברת הם בעצם אפשר לומר אחיות. אחיות, כדי להגדיל את המגוון הגנטי, התרבתה עם הרבה מאוד זכרים. הזכרים יש להם רק חצי מהמטען הגנטי גם כיצור חי, ואילו הנקבות יש להם מטען גנטי שהוא מטען גנטי, גנטי שלם.
וואו. רגע, אז מה באמת הזכרים עושים? מגורשים מהכברת, כפי שהשומרות אומרות?
חלקם מגורשים, חלקם נמצאים בכברת וחיים שם עד שהם מתים. יש כל מיני גרסאות וכל מיני מינים של דבורים. כן.
עצוב, לא?
כן.
עצוב לזכרים.
הטבע הוא, כן, עצוב לזכרים. דיברנו הרבה על גנטיקה וכולי, אבל לאחרונה התבשרנו שיש אפשרות לערוך יותר ויותר כירורגית, אני בכוונה משתמש במטאפורה, לערוך גנים. זאת אומרת, תחום ההנדסה הגנטית, שהוא כמובן תחום מתפתח מאוד, באמצעותו התבשרנו לאחרונה שאפשר ממש לערוך גנים כאילו במעין תוכנה שנקראת קריספר. אנחנו רוצים לדבר על המשמעות של עריכת גנים, מה אנחנו יכולים להרוויח מזה, ותודה רבה גם לאנדר המוסיקלי באדיבות ג'ון וויליאמס ותמיר צוברי, שחברו יחדיו לכדי אנדר, שהוא המוזיקה של פארק היורה. שלום לדוקטור גל ירושלמי, דוקטור למיקרוביולוגיה ממכון דוידסון, שלום לך.
בוקר טוב דודו, בוקר טוב עינת, בוקר טוב ורן.
בוקר טוב גל.
אז בואי, ספרי לנו מהי אותה מערכת לעריכת גנים, ומה אנחנו יכולים להרוויח מהמערכת הזו.
אז כמו שאמרת, קריספר היא מערכת שמאפשרת לנו מדענים לערוך שינויים בגנים, ב-DNA, בתוך תאים חיים. אתה עשית קודם השוואה, סוג של מטאפורה, אז אפשר להשוות את קריספר לאפשרות לעשות כמו find and replace שאנחנו עושים בקובץ של טקסט. אז אותו דבר, פשוט במקום להחליף מילים, אנחנו יכולים להחליף חתיכות של DNA.
אבל איך זה קורה פיזית? זאת אומרת, זה בטח לא, אי אפשר לתלוש ממש, לגזור ולהדביק.
נכון, אז כמו הרבה דברים מעניינים בעולם הזה, גם המערכת הזאת, המקור שלה הוא מחיידקים. חיידקים משתמשים במערכת קריספר כזאת בשביל להילחם באויבים הגדולים שלהם, שהם וירוסים. כשווירוס מתקיף חיידק, הוא מכניס לתוכו את החומר הגנטי שלו. מערכת הקריספר של החיידק שומרת חתיכות של DNA שמקורו מווירוסים, והיא יכולה לקחת את החתיכות האלה ולנסות להתאים אותן לחתיכות של DNA שנכנסות לתוך החיידק. אם המערכת הזאת לא מוצאת התאמה בין החתיכות שיש לה לבין מה שהיא מוצאת, היא לא עושה שום דבר. אם היא מוצאת התאמה, היא מוציאה כמו מספריים מולקולריים שחותכים את אותו DNA תוקפני ומחסלים את ההתקפה של הווירוס.
יבוא יום ו... טוב, אז את המנגנון הטבעי הזה אנחנו רתמנו לצרכים שלנו. זה נשמע כאילו שבעתיד יהיה אפשר לפתור את המחלות כמו סרטן או מחלות שכרוכות במוטציות גנטיות גם באמצעות מערכות דומות, לא?
אז אתה לגמרי צודק, ובהחלט מדענים למדו איך לקחת את המערכת הזאת מחיידקים, וללמד אותה, לתכנת אותה בעצם, לעשות איזו החלפה שאנחנו רוצים לעשות ב-DNA. ובאמצעות מערכת כזאת של קריספר, כבר יצרו, גם כמו שהזכרת, אפשר לתקן מוטציות שגורמות למחלות גנטיות. יצרו כבר יתושים שעמידים למלאריה, שלא נושאים את הטפיל שגורם למלאריה.
וואו.
יצרו גידולים חקלאיים שעמידים לכל מיני מחלות. הצליחו להוציא את ה-DNA של נגיף ה-HIV מתוך תאים שנושאים אותו. שלל בעיות שאנחנו, המין האנושי, ניצבים בפניהן, יכולות להיפטר באמצעות מערכת הקריספר הזאת.
נשמע די מדהים, לא? לגמרי, זה too good to be true.
לגמרי.
בהחלט נשמע מדהים.
עכשיו, זה לא שהיכולת הזאת לא הייתה קיימת מקודם, היא כן הייתה קיימת, היו כל מיני מערכות אחרות.
שהאדם הקריס... יכול היה להשתמש
בהן? כן, okay. מערכות ביולוגיה מונקולרית, אבל המערכת של הקריספר היא פשוט מאפשרת בצורה מאוד מאוד פשוטה וקלה לעשות את העריכה הזאת. ובגלל זה משתמשים בה היום הרבה, והיא נחשבת לשיטה מאוד מבטיחה.
וואו, נשמע פתאום שיש תקווה, אבל זה ברור שהשלב הבא, אחרי שיפטרו את כל המחלות הגנטיות וסרטי וכו', יתחילו להתערב גנטית בעוברים או בזרע וביצית, ולבחור, אנשים יבחרו תכונות, ואז תעלנה שאלות אתיות, האם נכון שצבע העיניים יהיה כזה, ואני רוצה ילד עם כוכב בעין אחת וברק בעין אחרת.
בהחלט,
כי
בהחלט.
כי ההורים זה...
ברק על המצח.
כל מיני כאלה דברים מוזרים.
כמו שוורד ואינה תזכירו קודם, בדילמות ביואטיות אין שחור ולבן, וכמו שאפשר להשתמש במערכת הנפלאה הזאת בשביל לרפא מחלות ולפתור בעיות בעולם, אפשר להשתמש בה גם בשביל לעשות דברים שהם לא כל כך רצויים. אפשר ליצור, אנחנו יכולים לדמיין את המערכת הזאת בידיים של כל מיני שליטים טוטליטריים, לא כל כך אחראים, שיכולים ליצור באמצעות מערכת כזאת חיילים סופר חזקים, סופר אגרסיביים, עמידים לכל מיני מחלות שיכולים לתקוף את העולם. אפשר גם לדמיין, כמו שהזכרת, מצב כזה שבו אנשים בוחרים בעצם תכונות עבור הילדים שלהם ומשנים בעצם את איך שהאבולוציה של המין האנושי עובדת.
אבל אולי זה באמת חלק מהאבולוציה, זהו, האבולוציה עוברת לידיים שלנו, ומכאן ייצר תפלצות עצומות ואנשים ענקיים עם כוח.
ודינוזאורים.
כן.
כמובן, זה קודם כל.
הבעיה שברגע שיש התערבות, אתה תמיד מוריד את המגוון, כי תמיד יש לך איזושהי עדפה. אתה מעדיף תמונות מסוימות.
זה יהיה לפי אופנות, זה ישתנה כזה. כמו שמות של ילדים. פתאום שון, פתאום און, פתאום גל. טוב, מעניין, אבל זה מאוד מסכן. ונשמע באמת too good to be true. אין לי ביטוי עברי לדבר הזה, כל המערכת הזו. מעניין מאוד איך זה עובד פיזית. הדבר, איך יצריכו לרתום מערכת כל כך שנשמעת מסובכת ושעוסקת בגדלים מאוד קטנים. קטנטנים כאלה, נכון? בעולם של ננומטר, אני משער, או משהו כזה. זה די מדהים.
זה בהחלט מדהים, וזה הכוח שיש במדע, לקחת דברים מעולם אחד של חיידקים, ולהפוך אותם לכלי בשירותם של בני האדם, לפתרון של בעיות קשות.
אז כן יש ערך מאוד... במדע, את אומרת.
לגמרי, לגמרי יש ערך במדע.
זה לא סתם איזה תחביב כזה של אנשים. ילדים. חוג.
ילדים רוצו ללמוד מדע.
כן, לגמרי, כן, לגמרי.
מה שאינת.
טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לדוקטור גל ירושלמי, דוקטור למיקרוביולוגיה ממכון דוויטון, תודה רבה.
בשמחה, ביי ביי.
ביי גל.
אנחנו חוזרים לשגרה, ממש בימים אלה מתרגלים לשגרה שהולכת ומשתלטת עלינו, מתרגלים אליה, וזה הזמן לדבר עם אומן המצחק והמדרג הלאומי אורן ברזילאי, שידרג את ימי השבוע שלנו. שלום לך.
שלום, שלום, מה הולך?
בסדר גמור, איך אתה? התרגלת לשגרה? שבת לשגרה מלאה?
אני מודה שעוד לא, אבל כן, זה איזושהי, אתה יודע, הכנה שצריך לעשות מיד אחרי החגים של לעבור כמה וכמה וכמה שבועות מלאים, אלא זה בלוח השנה היהודי יותר מדי, בלי אף מאורח חג, יום הולדת, וזו הזדמנות די טובה ככה לעשות היכרות מחודשת עם ימי השבוע, טיפה לברר אחד, אתה יודע, אחד ולתמיד מה היום הכי טוב בשבוע, מה היום הכי פחות טוב. כאילו, שנתחיל.
מעניין, כן, ודאי, הנה האנדר המוסיקלי שתמיר צוברי, אין לנו אנדר מוסיקלי, אבל רק רציתי לראות את כולם מלחצים. איזה אנדר אתה יכול לשתול לנו מהר כדי בכל זאת לכבד את אורן ברזילאי, תן לנו איזה אנדר, אפילו את הפיצוץ של ההיפרנובה, תן לנו את הפיצוץ של ההיפרנובה. האקדח שהונח במערכה הראשונה, הוא זה שישמע כרגע. הנה, פיצוץ. וואו, מתחילים דירוג ימי השבוע
אורן ברזילאי.
מדהים, אוקיי, אז במקום האחרון אני שם את יום שני.
כן?
שיום שני, אתה יודע, יש את יום ראשון שסובל ממוניטין רעים כיום שבו מתחיל השבוע.
נכון.
אבל יום ראשון לפחות מזכיר לך את קיומו של הסופש. ויום שני הוא מתקיים ביקום מקביל שבו אין סופשים. ולא יהיו אף פעם, ולא היו אף פעם, ואתה יוצא ממנו אך ורק כשאתה בשלישי כבר.
אוקיי.
וזה די היום ונורא. אז במקום הנפנה
במקום האחרון... אוקיי, הרי, אז במקום האחרון יום שני.
יום שני. מקום אוקיי. אחד לפניו אני שם את יום שלישי. שזה סיפור מעניין, כי אתה יודע, נהוג לומר יום שלישי פעמיים כי טוב, והוא נחשב ליום מסורתית שמביא מזל.
נכון.
אבל דווקא בגלל זה הוא מושך אליו הרבה מאוד לוזרים שצריכים מזל. אתה תוהה בטח איזה לוזרים.
כן, מעניין.
והתשובה היא כנסת ישראל, כי הבחירות...
זה תמיד ביום שלישי, אתה צודק.
זה תמיד ביום שלישי.
יפה, זה פרט טריוויה חשוב לדעת, נכון? צודק, תמיד.
יש כאלה שאומרים שזה, אתה יודע, הגיע מ... זה איזושהי אמריקניזציה שמנסים לחכות את ארצות הברית שם, גם זה תמיד ביום שלישי. אני יכול, אפשר להגיד בזהירות שזה לא כל כך הצליח לנו במקרה הזה, העניין של המזל. באף פעם. בכללי, אני מסתכל ככה עשרות שנים אחורה, לא יודע. מקום אחד לפניהם יום שבת. ששבת, בוא נדבר על זה שזה תרמית פירמידה של אלוהים.
כן, למה פירמידה מעניין?
כי הוא, אתה יודע, הוא אומר, בוא נעשה יום מנוחה, אבל אלוהים יודע טוב מאוד שאי אפשר שכל בני האדם ינוחו והעולם יתפקד. זאת אומרת, יש אנשים שצריכים לעבוד כדי שהעולם ימשיך קצת לתפקד. זה לא סתם כמה מונח, אתה יודע, גוי של שבת. והאנשים שנחים בשבת יצטרכו לעבוד קשה יותר במהלך השבוע. זאת אומרת, יש איזשהו מרוץ עכברים, שהיחיד שנח באמת בכל התרמית פירמידה הזאת, זאת זה אלוהים. הוא פשוט היחיד שמקבל, ובנוסף, אם זה לא מספיק גרוע, בשבת ערך מתשע בבוקר אתה כבר מרגיש את, את שבוע העבודה מתדחל
נכון,
אליך לאט לאט.
זה, זה הצד האפל של אותו יום לגמרי.
ובגלל זה אני שם טיפה מעליו את יום שישי, כי זה יום מאוד אמביוולנטי. קודם כל זה היום שנוצרו בו החיות, שזה מגניב. מצד שני נוצר בו גם האדם, שזה, אתה יודע, כזה נתון בסימן שאלה. וההבדל בין שישי בבוקר, שכל הסופה של לפניך, לבין שישי בערב, שאז זה כבר כמעט שבת, זאת אומרת כמעט ראשון, הוא מאוד מאוד גדול, בגלל זה הוא בדיוק באמצע.
זאת אומרת ששעת החסד היא שישי בבוקר, או שעות החסד.
כן,
כל השאר זה נורא.
בהמשך, השאר אוקיי. זה כבר נהיה לא טוב. במקום השלישי נמצא יום רביעי. עכשיו זה סיפור מעניין, כי יום רביעי הוא, אתה יודע, הוא, סוג, הוא הקריאת אונו של ימי השבוע. כאילו מדוע? צריך להגיד את זה. כי הוא כזה, הוא מאוד, אתה יודע, כביכול חסר ייחוד, היה הרבה שנים.
אתה יודע לך שאני הופעתי שם לפני שבועיים, זה אחלה מקום, מקום מדהים.
אני גרה בקריית אונו.
באמת, יו, הסתכסך עם דוקטור עינת שפריצה, אני באמת.
אני בטוח שאפילו דוקטור עינת שגרה בקריית אונו, כשהיא שמעה את זה, אמרה, נכון, יום רביעי הוא באמת קצת קריית אונו.
יום רביעי.
אבל אני מסתכל על זה מהנקודת, אתה יודעת שיום רביעי הפך להיות בשביל תל אביב עם היום שיוצאים בו. במקום בסוף השבוע, כי בסוף השבוע מגיעים המון אנשים מהערים
הפרעות
כמו קריית אונו לתל אביב, אתם יוצאים ברביעי ובאופן אירוני.
חס וחלילה.
יש פקקים מקריית אונו לתל אביב.
למרות שבוא נגיד למען הגילוי הנאות, אף אחד שהוא תל אביבי הוא לא באמת תל אביבי, כפי שאנחנו רואים בחגים, כולם בורחים להורים שלהם שמממנים את הדירות העיקרות שלהם בתל אביב, את השכירות המופקעת שם. כן.
ספר לי על זה. במקום השני נמצא יום ראשון, אני יודע שזה לא בחירה פופולרית.
מוזר.
כן, אבל זה רק בגלל שהרבה מאיתנו הם שכירים או חיילים במדינה. האם אני אשאל אם מישהו פה ניסה איפשהו באולפן להעביר את יום ראשון כפרילנסר?
לא יודע.
לא ניסית? זה מדהים. זה מדהים.
כן?
זה כמו יום שבת, כשהכל פתוח ולכולם יש מבט של קנאה ושל הנה בן אדם שהצליח בחיים.
מעניין.
אם אתה מובטל, ואז זה קצת פחות, אבל... אתה יודע, אנחנו לא מכירים את הצד הבאמת באמת מדהים הזה ביום ראשון. הוא יכול להיות תענוג מאוד גדול אם אתה רק מתפטר מהעבודה ומתחיל פרילנס ומסכן את העתיד הכלכלי שלך, אני מניח.
רגע, אז יום ראשון, באיזה מקום יום ראשון נמצא?
במקום השני.
שני, אז רגע, בוא נעשה, אפשר לעשות חישוב כבר, זהו, מה נשאר?
מה נשאר לנו?
אלימינציה, מה נשאר?
חמישי?
הנה המפיקה שלנו, בגלל שענת רחל, יום חמישי?
יום חמישי, בהחלט.
די, במקום הראשון?
ולמה?
וואו.
כי אתה יודע, יש זה בחירה שהיא, כן, יש הרבה שפחות אוהב. אני דווקא ספציפית אוהב את החלק ביום חמישי שהוא עדיין של יום העבודה, שהוא עדיין של הפקקים, שהוא לפני הערב, כי זה החלק בשבוע שבו אתה אופטימי לקראת מה שיקרה.
כן,
זה החלק שהסופה שעוד לא נהירה.
זה שווה לקוות הזמן
ש... כן, איזה מדהים הולך להיות הסופה שזה. זה החלק שאתה עוד מפנטז לפני שהמציאות הופכת על פניך, ועוד יום ראשון מגיע סון אינף.
זאת אומרת, התקווה של לסוף השבוע, הציפייה ליום השבוע...
היא יותר חזקה מבטח.
כן, היא יותר מהנגד מסוף השבוע עצמו, זה נכון.
היא יותר מהנגד מהבילוי עצמו, בטח ביום חמישי, שזה יום נוראי לצאת בו הרבה פעמים.
באופן כללי נורא לצאת, לא נוראי לצאת.
כן, כן.
אין מה לעשות שם בחוץ, זה הרבה אנשים שמסתובבים ומחפשים... אנשים אחרים שמחפשים אנשים אחרים.
אלא אם זה שישון בצהריים, ואתה בדיוק מעמיד סיר של ריזוטו ככה, כי אתה פריר
לצאת. חבר'ה, בואו לא קריית אונו.
זאת אומרת, הנה, הסתכסכנו עם קריית אונו, ולכן אנחנו נעשה להם פרסום. האמת שזה אחלה מקום, ראיתי. המקום התפתח וזה. אוקיי, אז במקום הראשון, יום... האמת שאני השתכנעתי שהיום האהוב הוא יום חמישי, כי אז יש תקווה באמת. אני שותף לתחושה הזאת. כן, טוב, זה היה לגמרי, זה היה מקסים ומדויק לדעתי. תודה רבה לאומן המצחק והמדרג הלאומי אורן ברזילאי, תודה רבה. ואנחנו ננצל את הדקות האחרונות של השעה השנייה שלנו כדי לדבר על עוד עניינים גנטיים, כמו למשל על השמועה שחתול שמחכבים על גבי הפרווה שלו יותר משלושה צבעים, ובעצם...
שלושה צבעים. שחור,
אין יותר, את אומרת.
ג'ינג'י ולבן.
נכון, אז חתול שהוא טריקולור, חתול ג'ינג'י שחור ולבן, הוא בהכרח נקבה.
חתולה.
חתולה. כן. חתולה. למה?
למה? אז באמת, יש כאן שוב עניין גנטי. לחתולים, לנקבות, כמו לבני אדם, יש שני חומוזומי X, חומוזומי מין X ו-X, ולזכרים X ו-Y. הצבע השחור או הג'ינג'י, השחור או הכתום, יושבים על כרומוזום X. כך שאם, והצבע הלבן יושב בכלל במקום אחר, כלומר זכר שיש לו X ו-Y, זה יכול להיות או שחור או כתום, okay. אז הוא יכול להיות או שחור ולבן, או כתום ולבן, או ג'ינג'י ולבן. אצל נקבות שיש להן שני X'ים, לא צריך שני כרומוזומי X שיבואו לידי ביטוי, אתה צריך רק אחד. ולכן אחד ה-X'ים, באופן אקראי עובר אינקטיבציה, ורק אחד מהם בא לידי ביטוי.
אינקטיבציה זאת אומרת, כיבוי, סוג של כיבוי?
כיבוי, הוא מתקפל והופך להיות לא פעיל, הוא נשמר בדופן של הגרעין, אבל הוא לא פעיל, הוא לא בא לידי ביטוי. עכשיו, זה קורה באופן אקראי, וזה נשאר ככה כל עוד התא הזה חי, וככה נוצר מצב שרק אצל נקבות זה לא או שחור או כתום, אלא זה יכול להיות שחור, כתום ולבן באופן אקראי על גבי הפרווה, וזו דוגמת הטריקולור הזאת שאנחנו רואים. עכשיו, יש גם באינטרנט מככב חתול בשם וינוס, שהוא חתול טריקולור במופע שהוא קיצוני. זה חתול שממש חצי מהפנים שלו הם שחורים, וחצי הם ג'ינג'י, ויש לו גם עיניים בשני צבעים שונים, וזה נראה ממש חתול שהוא חצי-חצי.
וואו.
וזה מצב קיצוני של חתול שהוא טריקולור, של אינאקטיבציה של אחד האיקסים. זה פשוט קרה ממש בקו ישר שחוצה לו את הפנים, ושם זה ממש דוגמה לחתולה, כי זה לא חתול, שהוא בשלושה צבעים. עכשיו, יש זכרים שיש להם שלושה צבעים, אבל בדרך כלל זה יגיע יחד עם איזושהי הפרעה גנטית, כי מדובר בהפרעה גנטית של X, X ו-Y, שהמופע הוא זכר, אבל זה בדרך כלל זכרים שהם עקרים. כלומר, אם יש לך חתול זכר שיש לו שלושה צבעים, רוב הסיכויים שזה מגיע עם עוד בעיות.
זאת אומרת שאם אני רואה חתול עם שלושה צבעים טריקולו, הוא או נקבה או זכר עם בעיות.
כן.
אוקיי, אז הרחבת מעט את הכלל שהכרנו מראש. טוב, אנחנו מתקרבים, יש לנו בעצם שתי דקות לסיום המשדר הזה. מה אתם צופים שבאמת, מה תומן לנו העתיד בכל תחום הגנטיקה? מלבד, כפי שאמרנו, עריכת גנים, ריפוי מחלות גנטיות, יחסית הרבה דברים טובים.
הולך להיות מעניין.
כן.
הולך להיות מעניין מאוד בתחום הגנטיקה, במיוחד הטכנולוגיה הזאת של הקריספר, אנחנו לא יודעים בדיוק לאן היא תיקח אותנו. אנחנו נדע לערוך דברים, לגרום לנו להיות, לחיטה להיות עמידה.
אנחנו מדברים היום גם על שמירת מידע על סילי DNA, כאילו כל מהפכת השמירת מידע וזיכרון, מדברים היום על לשמור סרטים הרי ותמונות.
נכון, ממש זיכרון, נכון, על DNA, זיכרון ביולוגי.
אז העתיד סופן דברים עליבים, ואפשר לומר שהם מאפונים וצבע פרח סגול ולבן, הגענו דרך מאוד מאוד רחוקה.
מדהים, באמת שבאמת הגענו רחוק יחסית, לא אנחנו.
ולחשוב שכשמנדל פרסם את התוצאות שלו עם האפונים וניסה לפרסם את זה, אף אחד לא באמת הבין מה הוא אומר. לקח 35 שנים עד שמישהו בכלל הבין מה האיש הזה רוצה.
אוקיי, אז אנחנו...
ובעצם כל ההיבטים האלה, הלא שגרתיים של התורשה, שבעצם דיברנו עליהם פה בתוכנית, זה בעצם רק תחילתו של קרחון ענק, כאילו ממש...
לדעתי זה הסוף של הקרחון, אין יותר. טוב, זה היה מרתק, תודה מעומק הלב לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, ותודה רבה לביו-אינפורמטיקאית דוקטור עינת שפרינצה, גם ממכון דוידסון, תודה רבה.
תודה, תודה.
ואנחנו ניפרד על רקע השיר הזה, הנה היא. דיברנו על חתול טריקולור.
אני ואתה רואים את אותן שלוש תוכניות.
ראינו. זה נכון.
וזהו.
כן, זה החתול שלדעתי היה לו צבע אחד.
זה אלה התוכניות היחידות שהיו.
אבל השחקנים שם היו נוהגים להתחלף. נתן דטנר ככה, כשביום שהוא הרגיש לא טוב, פתאום קושניר הגיע שם. טוב, תודה רבה למי שעמל על המשדר הזה, עורכת המשדר ענת רחל אורי. תודה רבה למפיקה ענת רחל אורי. תודה רבה לטכנאי תמיר צוברי, למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירא שליווה את המשדר הזה. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית מרתקת במיוחד, אתם מוזמנים להאזין לנו, שיהיה לכם עדיין יום נעים, ולמי שמאזין לנו בשידור החוזר בלילה, שיהיה לילה טוב.